עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
ערב טוב, משחק ליגה הערב, מכבי בני ריינה תארח את הפועל תל אביב, 8:15, וזה קורה בספורט 4, נרחיב מאוחר יותר על המשחק הזה. הדרבי של מילאן, 21:45, 21:45, אינטר מארחת את מילאן, זה קורה בספורט 1. ב-6:30 טוטנהאם מול מנצ'סטר סיטי, גם זה בספורט 1. מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע דימונה, כדורסל 9, ספורט 5. הנה יש לכם באמת, מי שרוצה גם לראות כדורגל גרמני, וולסבורג תארח את ביירן מינכן, 6:30 ספורט 3. במקביל לנו נאבקת נבחרת הטניס של ישראל, נבחרת הדייביס בלטביה, מול נבחרת לטביה, 2-2 במשחקים. כרגע צוקרמן מוליך על יריבו הלטבי 3-2 במערכה השלישית והקובעת. אם ישראל תנצח במפגש הזה, היא תשרוד בבית העליון של הטורניר הזה. אהלן יוני.
אהלן קוף, אהלן.
מה אתה אומר באמת על השטאפ בין מנהלת הליגות המקצועניות לארגון איגי, תנועת הנוער של הלהט"ב? אני חושב שזה מבורך. ולי באופן אישי לא הפריע שחלק, מה זה חלק? רוב שחקני סכנין, לא לבשו את החולצה של...
למה זה לא הפריע לך? למה?
כי אני מאמין, למה? אני אגיד לך, אני מאמין, כן. אני מאמין ב, 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 בחופש בחירה, מי שלא רוצה לא חייב.
הבנתי אותך.
אתה מבין, זה ש...
לי זה הפריע מאוד, כי אתה יודע, המגזר הוא חלק מהנוף הישראלי וחלק מההוויה, אז אתה יודע מה, אני זורם איתך, לא רוצים להשאיר את ההמנון, נפש יהודי הומייה, בסדר. אבל זה, מה זה כל עם? זה כל העולם, זה מה?
מה זה כל העולם? אבל אתה יודע שבסך הכל...
תביאו סולידריות, מה?
סולידריות על הכיפק, אבל אני אומר עוד פעם, כמו החרדים, כך גם המוסלמים, לא בדיוק תומכים בלהט"ב.
נכון.
בסדר, אז בסדר, שיהיו בריאים, אז אני לא תומך בהם, לא באלה שלא שרים את ההמנון ולופשים את בדי נבחרת ישראל.
אז אתה גם לא תומך בחרדים, כי גם הם חלקם לא שרים את
ההמנון. אני גם לא תומך בחרדים הקיצוניים, אני ממש לא תומך. מה אתה חושב, שאני איפה ואיפה?
אני יודע, חשבתי.
לא, ממש לא.
על הכיפק. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. ערוכים באינטרנט, רון שעין, דוד זבולוני ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פוצחים עם אופיר סער, אהלן, ערב טוב, אופיר מוואלה. תן לי עדכון מה קורה עם הפועל תל אביב, משחק חשוב מאוד עם מכבי בני ריינה. אם הפועל לא לוקחת את הנקודות, היא מסתבכת.
ריינה למעשה מנצחת, היא עוברת את הפועל תל אביב, אבל שוב, הפועל תל אביב של חיים סילבס, אומנם היה לדרבי לא רע, אבל עדיין שלושה משחקים, שלוש תוצאות תיקו, אין לה עדיין ניצחון בסיבוב השני.
לא שומעים אותך טוב, סלח לי, אני ממש לא שומע אותך טוב.
איך עכשיו?
תנסה, תמשיך, אבל יש איזה רעשים מוזרים.
כן, כן.
הפועל תל אביב, סיבוב שני, עם חיים סילבס יש לה... שלוש תוצאות תיקו, אבל סך הכל אין לה עדיין ניצחון בסיבוב השני, ולמרות הדרבי הלא רע, עדיין הפועל תל אביב, היום זה משחק אחר, היא צריכה לייצר כדורגל, היא לא באה כאנדרדוג למשחק הזה, ואני בטוח שגם חיים סילבס...
כן, אבל אתה יודע, הפועל תל אביב עם 3 נקודות, היא תהיה נדמה לי עם 22 או 23 נקודות, שזה, אתה יודע, כבר 3 נקודות ממקום שישי. אז אני לא יודע אם המשחק הזה הוא זה מה שיקבע, לריינה זה יקבע מאוד, כי ריינה עם 16 נקודות כבר, ועוד הפסד, ועוד, אתה יודע, אם הפועל תל אביב מתרחקת מנה,
וזה... נכון, נכון, אלה שנתקעות על ה-16, 17, 18, אלה שבורחות ל-22, 23, יש הבדל גדול.
נכון.
מתחיל להיות הבדל גדול, וגם אנחנו, אבל למרות שבסוף זה יהיה פלייאוף, מי שתהיה בפלייאוף התחתון, בכל מקרה מסובכת, ונמצאת בסכנה, אבל שוב, אתה אומר, אם הפועל תל אביב...
לא, אלה שנמצאות בפלייאוף התחתון, נגיד כמו הפועל חיפה וחדרה ואשדוד, נגיד שיהיו בפלייאוף העליון, עכשיו הם 7, 8, 9, יש להם 26, 24, זאת אומרת, 32, 33, קופמן אומר השנה 32, יספיק להם להישאר בליגה. אז אתה יודע, זה לא כזה מרחק, זה 8 נקודות ב-10 מחזורים, או ב-8 מחזורים, זה לא...
אם הפועל תל אביב מנצחת היא זה שהיא לא ניצחה בסיבוב השני, אם היא תנצח אז זה נכון, היא מתחילה לברוח לאזור הזה, היא בורחת בפער של 5 נקודות. אם היא לא תנצח ובטעות תפסיד, אז היא באמת מסובכת בצורה קשה.
כן, אבל אני לא ראיתי, אתה יודע, ראיתי באמת מהפועל תל אביב בדרבי, בסדר, משחק טקטי, השביטו את מכבי תל אביב, סגרו משחק, היום הם לא יכולים לסגור, וההתקפה שם אין מי יודע מה. מה עם ליוס, הוא חוזר?
לא, ליוס עדיין לא חוזר.
אז אם הוא לא חוזר, מי יעשה את המשחק?
פה היום קבוצה לא חלשה יחסית השנה, והיא לא התחזקה משמעותית בחלון. שוער היא הביאה. בחלק הקדמי היא
הביאה
עוד שחקן, נכון, שזה קצת אמור לעצור את כל
ה... סחף.
כן, ונתפת ביטחון להגנה. בחלק הקדמי הם הביאו את בולייביץ' בכנף ימין שלא שיחק תקופה.
הפועל תל אביב, חוץ מביתר ירושלים, קיבלה אחר וגולים, 37 גולים.
נכון, נכון, אבל שוב, זובס מביא איזה שהוא, לא הייתה לו כל כך הרבה עבודה עד עכשיו יותר מזה, אבל רואים את הביטחון שהוא נותן לשחקנים. יש הבדל, בתקופה של מרינוביץ, שחקנים היו ממש פונים לצוות המקצועי, והיו לחוצים מהתפקוד של השוער. וזה משהו שאין אצל זובס, אבל שוב, הפועל תל אביב, חובת ההוכחה עליה צריכה להתחיל להביא נקודות, צריך לזכור, שתי הקבוצות האלה, משחק אחרון, הגיעו כאנדרדו, גם ריינה מול מכבי חיפה, באה וסגרה טוב, הוציאה את התוצאת תיקו שלה, זאת אומרת, זה משחק שיותר מתעשה את הטעות, אבל עדיין, הפועל תל אביב עם הקהל שלה, יש לחץ לשחק כדורגל גם, היא לא יכולה לשחק כמו שהיא שיחקה בדרך.
אני חושב שכרגע, באמת, במקרה הזה, מה שחשוב יותר זה להביא את הנקודות.
נכון, אבל הקהל במגרש,
הקהל במגרש יודע שהמצב מכת.
ושחקנים צריכים להתמודד עם זה גם. האם, אתה יודע, אם לעמוד מאחורה או להתחיל לצאת קדימה, וזה מפתה, זה מפתה שהקהל שלך במגרש בכמויות, ובסדר, זה המבחן של הפועל תל אביב במשחק הזה, כי זה משחק שיכול להיות מוכרע מטעות, איזה 1-0.
כן, אתה יודע, טעות כזו יכולה לעלות בהישארות בליגה בסוף, ואני רואה את המשחק הזה, משהו כזה, זה בונקר כזה של שתי הקבוצות שמסכימות על טקו כדי לעבור את המשחק הזה, לא יודע, לא רואה אף אחד פה מתעלה על עצמה. אני לא רואה, בוא נגיד את האמת, מאז שהגיע סילבס, אני לא רואה שום שינוי בהפועל תל אביב, כלום. זה לא משהו ש...
אנחנו רואים הגנתית את השינוי יותר.
כי עכשיו יש שוער וטיפה...
בגלל זה אני אומר, טקו, אני מסכים איתך, טקו מאוד ריאלי למשחק הזה. אף קבוצה לא תפקע על טקו.
נכון.
לא, אני חושב שריינה תסתבך.
ריינה צריכה לנצח
קוף.
היא צריכה לנצח את נס ציונה ואת קריית שמונה ואת
אלה היא צריכה לנצח. היא חייבת באיזשהו מקום ליצור מקדמה. רבותיי, 16 נקודות, 17 נקודות, יש כמה עוד, עוד 12 משחקים אחרי המשחק הזה. איפה יביאו בדיוק את הנקודות? מ-16 נקודות צריך להביא 16.
לא, אבל ריינה מראש סימנו אותה כמו עומדת לירידה.
ריינה מסתכלת על נס ציונה וקריית שמונה כיריבות שלה. אם היא תצליח להכניס את הפועל תל אביב גם למאבק הזה, מה טוב, צריך לזכור, זה אפילו לא ב...
אופיר, תרגיע. אופיר, תירגע, הפועל תל אביב לא תרד ליגה. כמו שאמרתכם על ביתר ירושלים, היא לא תרד ליגה.
נכון,
וגם הפועל תל אביב לא תרד ליגה. המועמדות לרדת ליגה כרגע זה קש, נס ציונה וריינה.
ואם ריינה תנצח היום, אולי נדבר אחרת, לאט לאט.
לאט לאט, אבל בסוף הפועל תל אביב תישאר בליגה.
כן. תביא להניח, כן.
על הכיפה, כמון תודה, אופיר.
תודה. תודה לכם.
יניב טוחמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, שבוע טוב.
מכבי תל אביב, באמת, אני חושב שאם היום, אם מחר, מכבי חיפה מנצחת, נשאר לה רק גביע, ואם היא לא תתמיד גם שם, היא באמת יכולה כבר לעלות נוער מחוזק, זה כבר לא משנה הרבה.
אם היא תמשיך לשחק כמו אתמול, אז כן, אבל אני לא חושב ש...
למה, בדרבי היא שיחקה טוב?
לא, אבל מול מכבי חיפה היא שיחקה טוב.
אבל על זה כבר לקחו את הנקודות, ומחר מחזירים אותם.
כן, נכון, אבל אתה יודע, היינו לפני שבועיים על סף של 11 הפרש, ובסוף זה ירד ל-5, אז אני חושב שאחרי שאנחנו למודי ניסיון ממה שהיה לפני שבועיים, לסגור את הליגה כבר מחר.
לא, לא, אבל תוכמן, מה שכן מדהים.
שיש
הפועל באר
שבע בתמונה גם.
הפועל באר שבע לא מעניין את מכבי כפי שהיא נראית כרגע.
בסדר, אבל שיש לך, רגע שנייה יוני, שיש לך 3 מועמדות, ויש לך עוד מפגשים כפולים בפלייאוף, אז גם אם מכבי חיפה תנצח מחר את הפועל חדרה, לא הייתי סוגר סיפור.
גם אני לא, אבל יש שני סימני שאלה גדולים שמרחפים גם על מכבי תל אביב וגם על מכבי חיפה. שתי הקבוצות האלו מוליכות את הטבלה כרגע, שתיהן משחקות כדורגל רע, שתיהן מבועלות מול בונקר, שתיהן מאבדות את הראש, שתיהן קבוצות חלשות, על רקע הסגל האדיר שיש לכל אחת מהקבוצות האלו. וזה הדבר הבעייתי. עכשיו, נוסף לכל זה, קרנקה אתמול יצא לשחקנים שלו, וזה משהו שבשלב הזה של העונה, מאמן לא צריך לעשות. השאלה כמה, אתה בטח דיברת היום עם השחקנים, כמה זה משפיע עליהם, כי אני רואה באינטרנט, ואני לא כל כך רוצה לסמוך על כל מה שאני קורא, שזה כשהם אומרים איפה הוא הביא את זה, והוא מייצר בלגן, וזה לא נכון, וכן הלאה וכן הלאה.
אני חושב שבעיקר יוני, התגובה היא אכזבה. אכזבה ממנו, כי אחרי חודש שהוא במכבי תל אביב, לא אנחנו בתקשורת וגם לא השחקנים ציפו שהוא יבוא וידבר איתם כמו אחרון המאמנים פה. זאת אומרת, לבוא ולדבר בצורה הזאת של איפה הייתם ואיפה זה ואיפה זה, אתה יודע, אתה מצפה ממישהו שהיה בריאל מדריד.
לא, אתה גם לא ראית, רגע שנייה משפט, אתה גם לא ראית ששחקנים מגיבים על הדברים שלו, למה הוא עבר לשלושה בלמים ולמה זה לא היה בימים הכי רעים של איביץ'.
לא, אתה יודע, אתמול אני חושב, אתה יודע, אני מסקר את מכבי תל אביב רק 23 שנים, הוא נמצא פה אולי 23 ימים. אז לבוא ולדבר על, אני לא ראיתי אתמול בעיה בגישה, אני לא ראיתי אתמול בעיה של רצון, אמביציה, מוטיבציה.
תוכמן, אתמול הם היו סכנין מעל מחצית בלי בעשרה שחקנים. היה איזה שינוי מבחינתו, משהו על הדשא שאנחנו לא ראינו, אתה ראית?
הוא דווקא חושב שזה שהוא עבר לשחק עם שלושה בלמים, אתה יודע, זה מזכיר את הוויכוח האינסופי עם איביץ', שהיה משחק עם שלושה בלמים, וחלקנו, היינו אומרים שזה הגנתי, והוא חשב שזה התקפי.
אז מה אמר, זה היה התקפי או הגנתי?
אצל איביץ', איביץ'
לא,
היה
עכשיו,
עם אחר בשערים ואחר במצבים.
איביץ' זה איביץ כבר היסטוריה,
מי לא, עכשיו כן, איזה? לא, כן, אבל זה אותם שלושה בלמים.
אני לא יודע, אתמול מה היה, אתמול באה קבוצה עם איזה, עם עשרה שחקנים.
יש, קופמן, קופמן, זה לא משנה כמה בלמים משחקים. יש למכבי תל אביב...
הכדורגל שמכבי שיחקה אתמול היה התקפי, כי ראיתי שסכנין עשו לה בית ספר.
זה לא משנה איך תקרא לו. יש למכבי תל אביב סל כלים מאוד מוגבל.
סל כלים מאוד מוגבל.
מאוד מוגבל, התקפית.
למה?
התקפית.
למה, מה רע ביונתן כהן?
למה הוא לא הלביש? רגע, עזוב את יונתן כהן.
מה רע בתור פרץ?
רגע, תענה לי דבר, רגע, שנייה, יוני. למה הוא לא, הוא קנה שחקן, נכון? אתה, איך קוראים לו?
הרומני.
הרומני.
רארש איליה.
למה לא הלבישו אותו? הלבישו, אולי היה חודד לסרקות, למה לא הלבישו אותו?
כי הוא אמר, המאמן, שזה לא מכובד ולא ראוי לתת לאיליה מקום ב-20,
כן.
על חשבון שחקן שמתאמן ונמצא עם הקבוצה כל השבוע.
אנחנו עכשיו לסידור עבודה, הבנתי, בתנועת נוער, הבנתי
ככה,
אותך.
ככה הוא אמר.
ככה הוא אמר, והוא אישי, הוא אישי, שתי נקודות.
סיפור, תן לי רגע משפט סיפור יפה, אתה תאהב את זה. נזכרתי בזה עכשיו, כי ג'ורדי קרויף בטח מאוד מבסוט על רייקוביץ', אתה יודע, רייקוביץ' מקודם עצר, את פנדל ריאל מדריד, ומיורקה ניצחה את ריאל, והלילה ברצלונה בבית נגד סביליה יכולה להגדיל את הפער ל8 בצמרת של הליגה. אתה יודע שג'ורדי אימן את מכבי תל אביב בעונה האחרונה שלו, היה מאמן, אתה יודע, עבר להיות ממנהל מקצועי למאמן. והיה משחק של מכבי תל אביב נגד בני יהודה בפתח תקווה במושבה, והיו במשחק הזה 15 כדורי קרן. אתה קולט? 15 כדורי קרן. המשחק הסתיים בתיקו 0, מכבי תל אביב הפסידה 2 נקודות יקרות. בסוף המשחק אני אמרתי לג'ורדי ש... בפעם הבאה, כשמכבי תל אביב מגיעה לכדור קרן, שפשוט תיתן, היה זובס, אני חושב, שוער בני יהודה, שפשוט תיתן לזובס את הכדור, כי היא לא יודעת מה לעשות עם הכדור. היא מרימה 15 פעם את הקרן, ולא מייצרת אפילו נגיחה אחת. אז ג'ורדי הסתכל עליי, אתה יודע, הוא היה במיקזון, כי הוא היה מאמן. אז הוא הסתכל ואמר לי, תוכמן, אם אבא שלי היה בחיים, הוא היה אומר לי את אותו משפט. ואז אמרתי לו,
תגיד לי, עזוב אותך ואת המנוח, עזוב.
לא, אני רוצה לומר, אין למכבי תל אביב, שאלת אותי מה זה סל כלים
התקפי. אני רוצה להבין, אבל מה אומרים, תקשיב, אני רוצה להבין דבר אחד, מכבי תל אביב, את רמזת, קנתה כל מה שזז, במה שהיא אכלה. הביאה את איליה או איליה, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לו.
אמרנו, איליה.
איליה, הביאה אותו. הביאה אותו. אבל הביאו אותו, ועכשיו אומרים זה לא מכובד, אז למה הביאו אותו? שהקבוצה לא מסוגלת לייצר פס.
קופמן, עזוב, אל תתפס לאיליה. זה עד הוא היה נכנס דקה 75, נו. בסדר, כמו קלימלה בבר שבע.
בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, קופמן. 20 איליה לא היו עוזרים אתמול למכבי תל אביב.
טוב, בוא נעבור עליו.
מול הבונקר הזה שאתה יודע, לא הלך כלום, לא התחבר, כמו שלא הלך למכבי חיפה נגד בני ריינה. זה לא, בוא, זה לא הולך להיות קל לקבוצות האלה.
עד ההרחקה, סכנין הביכה אותם, עם הבונקר, עם המתפרצות.
נכון.
היא הביכה אותם.
נכון.
אתה מבין, עזוב אותך, בכך, וגם בעשרה שחקנים, היא הביכה אותם.
תראה, אני בכל שלב במשחק, גם כשהיה 1-0 וגם כשהיו 11 שחקנים על קרדש, אמרתי שמכבי תל אביב מנצחת את המשחק הזה 3-1. לא האמנתי שזה ייגמר ככה.
טוב.
בטקו, אופיר, וזה אופיר פשוט... שר, אופיר שר שדיבר לפני יוני, כן? התערב איתי בדקה אחרי ההרחקה. הוא אמר
טוב, בואו נפסיק לדבר על עצמנו, עזבו אתכם.
אני אמרתי 1-1.
יאללה, בואו
לא,
נעבור לבאר שבע.
לא, יש למכבי תל אביב את אותן בעיות שחוזרות על עצמן.
בגלל זה הבעיות, תגמור מקום 3,
לא, או 2 או 3. לא,
אפשר לדעת, אפשר לדעת, אפשר לדעת. אפשר כבר לדעת, כן. בואו נדבר על באר שבע, עושה את מה שצריך בניגוד למכבי תל אביב. משחק לא טוב של שתי המשתתפות, גם נס ציונה, אני צפיתי המשחק הזה, אבל באר שבע עושה את העבודה שלה. באה, מחויבת, אתה יודע, יוצרת יתרון, שומרת עליו, ואם היא מנצחת את סכנין בדוחה בשבוע, היא מקום שני בטבלה.
ברור, ברור. עדיף כבר לאנשים, אני חושב, להתחיל להיות, להפסיק להיות מופתעים מאליניב ברדה והשחקנים שלו. קבוצה חזקה מאוד, נקבת בלא מעט סופרלטיבים עכשיו, והכל נכון, ויש לה עומק וסגל ורצינות, וכי הכל יש לה פול.
אבל במשחק האחרון היא לא נראתה טוב. היא הזכירה לי את מכבי חיפה ומכבי תל אביב במשחק האחרון.
אבל זה היופי, אבל יוני, זה היופי, גם כשיש ירידה קצת, היא חוותה ירידה, היא ניצחה את הפועל תל אביב 6-0, ואז הלכה לשני משחקים עם מכבי נתניה, גמר גביע טוטו וליגה, חוותה איזושהי ירידה, אבל אז היא יצאה לשני משחקי חוץ.
רבותיי, רק שנייה, רגע, הפסקה, נבחרת הטניס מנצח, צוקרמן מנצח את המשחק שלו, 2-1 במערכות, ישראל חוזרת מ-0-2, פיגור של 0-2 ביום הראשון אתמול, ל-3-2 היום, ושורדת בבית העליון של גביע דייביס. כן, תוכמן.
ואני חושב שאתה יודע, עוד מוקדם לראות גם את החלוץ הזה שהגיע, הוא באמת נכנס רק לרבע שעה, אבל יש לך חתואל, שגם אתמול עשה עוד אחד מהגולים שלו, כמו גדול, 1-0, ונעילה טוטלית של השער, שמע, נס ציונה... לא הגיע לשום מצב, אני חושב שאומרי גלאזר, תקנו אותי אם אני טועם, ראיתם, אני לא יודע אם הוא נגע בכדור, אני לא יודע אם נבטא פעם אחת ביתה, וצריך לראות את השבוע, השבוע זה
כבר מוכן. בסדר, בוא, אתה יודע, יש לך את סכנין ביום שלישי, ויש לך...
נכון, צריך לראות באמת שאנחנו נשחק, אנחנו נראה את המשחק הזה משוחק.
שאתה רחוק ושלישי יותר קל לך, ושתר הראשון ושני, שאתה צריך לשמור על המקומות האלה. אני לא מזלזל בבאר שבע, אני חושב שהיא בהחלט יכולה לעשות איזה מעקף בסיבוב. אני לא רואה אותה מסיימת את זה ראשונה, לא רואה, לא רואה בשום סיטואציה, אבל אולי אני טועה.
תראה, אני לא רוצה להגיד את המשפט שהיא אולי נהנית, ומתחבר למה שאתה התחלת והפסקת, היא אולי נהנית מזה שהלחץ, אתה יודע, הוא יותר על מכבי חיפה ומכבי תל אביב. אני חושב שיש לחץ גם בבאר שבע, ויש קהל גדול לבאר שבע, וכשהם לא ניצחו, אז תאמין לי, קראתי ברשתות החברתיות, גם דברים של האוהדים, אפילו על אל יניב. אז לכן, גם בבאר שבע כן. יש הרבה 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 ציפיות, ויש את אלונה שהשקיעה המון כסף, והחליפה עכשיו חלוץ בחלוץ, ויש סגל מצוין, ואל תפסלו אותה, ויש עוד שבועיים משחק, זה משחק מפתח. לכן אני עוד מחכה,
מובן,
לא סוגר מחר, עוד שבועיים,
באר
שבע... חכה, כבר היינו בסגירה.
אני כבר, אתה יודע, באמת, שנים, זה כמו קאטו הזקן, אני זקן כבר.
אם תסגור, על מה נדבר?
מה נדבר? נרמה, כמו תמיד.
על מה? על דיוויס?
למה לא? תשמע, דיוויס זה לפחות שלנו. תוכמן, תודה.
תודה לכם, ביי.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי חיפה, מחר מול הפועל חדרה, בנתניה. אם מנצחים שם 7 נקודות מעל מכבי תל אביב, זה כבר אמירה.
מעל מכבי תל אביב, שמעתי תוכמן מדבר על גם באר שבע, אז גם מעל באר שבע.
גם באר שבע צריך להגיע לחיפה.
גם מעל באר שבע עד...
יש 6, בהנחה שבאר שבע מנצחים.
את סכנין.
כן.
הם עוד לא ניצחו, אבל כמו שאמרת, בהנחה.
אז מה שאני אומר, זה בהחלט משהו מאוד משמעותי, מכבי חיפה יודעת את זה, מבינה את זה, וחוץ מהפער בטבלה, היא חייבת כבר להתחיל להרים את עצמה ומבינה, כי היא בסוג של משבר, נכון שה-2-2 מול נתניה קצת תשתש, כי זו תוצאה טובה בגביע, אבל עדיין, 3 משחקים ללא ניצחון.
זה ממש לא תוצאה טובה בגביע, אתה מביא את ההכרעה הביתה, זה הכל. אבל תראה מה מכבי תל אביב עשתה בגביע, זה תוצאה טובה בגביע.
כן, מול מכבי תל אביב שונה, מול נתניה בפורמה.
זה גם נכון.
אבל עדיין, אני מסכים איתך, אבל עדיין השורה התחתונה היא שמכבי חיפה מאז שחזרה מפגרת המונדיאל לא משחקת טוב, ואת זה רוצים לשנות חד משמעית. אם חשבו שקורנו וסונגרן, ראינו בעשר דקות האחרונות שהם שיחקו מול נתניה, שזה באמת עולם אחר, אם חשבו שזה ימשיך גם במשחק ליגה, אז קורנו לא אמור לפתוח מחר. הוא מרגיש אחרי ה-10 דקות האלה בנתניה שהוא עדיין לא ב-100% כדי לחזור, הוא אמנם יהיה בסגל, אבל הוא יהיה על הספסל, והוא יתנס במהלך המשחק.
מה עם דיה סבא? הוא גם כן יחכה? זה לא מכובד לתת לו לשחק במשחק הראשון?
אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה, יש שם התלבטות מאוד גדולה.
לפתוח?
מה זה? הוא אמור לפתוח?
אני אומר, יש שם התלבטות מאוד גדולה, הרכה היא שהוא לא יפתח דווקא ברכב.
כל שבוע תהיה התלבטות, וייס, כל שבוע. בעומק, בעומק שיש שם על הבלטה, כל שבוע תהיה התלבטות.
חד משמעית, אבל מי שמקד ברק בחר, אם הולך, אז הוא רץ בדרך כלל עם מה שהולך, כשלא הולך אז יש שינויים.
אבל לא, לא הולך, אז למה שלא יפתח?
עוד פעם, יכול להיות, הם אמורים להחליט את זה, היו אמורים להחליט סופית אחרי האימון, באימון עצמו הם לא תרגלו, הם רצו לראות איך הוא מבחינת כושר, כי עדיין צריך לזכור, הוא לא שיחק חודש אחרון, אני מעריך שהוא לא יפתח מחר בהרכב, ייכנס מהספסל, אבל זה יכול כמובן להיות אחרת, ברק אוהב
להחליט. מה עם רואי משפטי?
רואי משפטי חולה, ככל הנראה שפעת, לא בטוח בכלל שהוא יהיה בסגל מחר, יכול להיות ששריף קלוף יהיה השואר השני, אבל בכל מקרה ג'וש כהן פותח מחר.
ג'וש כהן פותח וקורנו בספק, אני מבין למרות שהוא
קורנו עושה בסגל, אימון מלא. קורנו יהיה בסגל בוודאות.
ג'וש קשיר?
כמעט בוודאות לא יהיה, ג'וש קשיר, כן, ג'וש יהיה השואר השני כן. מחר. אבל קורנו לא יהיה, קורנו יהיה בסגל, אבל לא יפתח פיירו.
אבל הדרמה היא שפיירו מחוץ לסגל, נכון? ככה אני שומע.
פיירו ככל הנראה מחוץ לסגל, הוא התקשה מאוד באימון היום, גם החלטה סופית תקבל מחר, אבל ככל הנראה הוא יהיה מחוץ לסגל. זה לא פציעה שאמורה להיות ארוכה, אומרים, כי זאת, זה מכה יבשה, אבל...
לדעתי זה טרמפ שתופס ברק בחר, לתת לו לנוח מחוץ לסגל, ושלא יהיה אופציה, הוא פשוט חלש, בוא נקרא להם
לשמור. אם הוא לא קשיר, אז הוא לא קשיר, אז הוא לא רלוונטי.
נכון.
כן, הוא התקשה להשלים אימון היום, ראינו את זה גם בעיניים, הוא התקשה באימון, הוא רוצה שלו מוגבלות בתנועה, אבל כן, זה לא סוד שפיירו בכושר לא טוב, אבל אני חושב שאם הוא קשיר, הוא בסגל, כי ברק יעדיף אותו על אחרים שיכנסו לסגל, בטח כמחליף.
תגיד לי רגע, וייס, מה קורה עם הפועל חיפה? אחת אחת אתמול עם ממסמך אשדוד? מה
הברשם? אכזבה מאוד גדולה, אתה יודע, אנחנו שומעים את יואב קאט, גם אתמול, אמר, אני עדיין בטוח שאני בפלייאוף העליון, שאתה מדבר עם שחקנים ועם אנשים בצוות, אז מאוד מוכזבים, מבינים שאתמול זאת הייתה התרחקות הכי משמעותית העונה, בינתיים המקום בפלייאוף העליון, כי זה היה קרב ישיר, והניצחונות גם של נתניה, גם של ביתר, הרחיקו מאוד את הפועל חיפה, מהפלייאוף העליון. צריך להגיד גם שלירן סרדל עדיין פצוע, וגל הראל פצוע, וצריך להגיד
כן, אבל אתה יודע, זה באמת עכשיו תירוצים להגיד שסרדל פצוע, וגל הראל, הבן אדם החליף קבוצה, הבן אדם החליף קבוצה שלמה, יואב קאט, שאנחנו נהנים להתעלל בו בקמצנות שלו, בן אדם החליף קבוצה, החליף שבעה זרים, בוא, זה לא הגיוני.
מה זה החליף קבוצה? החליף גם מאמן.
מאמן, וצוות אימון, והחליף את הכל.
יואב קאט זה היחיד בליגה העונה, שיש לו קבוצה ל-2022, קבוצה
ל-2022. נכון, ואתה בא ואומר לי, מאוכזבים, אתה יודע ממני, הכי מאוכזב.
מאוכזבים מאוד, מאוכזבים מאוד.
אני מאוכזב מרוני לוי. רוני לוי לא מספק את הסחורה, בוא, מאז שהוא הגיע טיפה, הפועל חיפה לא מתקרבת לנס ציונה וריינה, אבל הפועל חיפה, אתה יודע, הייתה צריכה כבר להיות במקום אחר. יוני, הפועל חיפה,
השחקנים עצמם, יש שם השחקנים כל העונה ב-35% יכולת.
נכון.
שמתבטאים בזה שהם עולים לדשא רק.
נכון מאוד, נכון מאוד, נכון, ממש זה מדויק, 35% היית לארג' איתם, יש שם השחקנים ב-20%
יכולת. זה מה שחציתי להגיד, 20% יכולת, חד משמעית, ויש שם אכזבה מאוד גדולה, ויש שם גם חשש, צריך להגיד, שהעונה זה כמו הליגה הלאומית, אם אתה לא בפלייאוף העליון בסופו של דבר, אתה כנראה תיאבק בפלייאוף התחתון גם על הישארות, ושם זה החשש באמת הגדול. אבל המשחק מול ציונה באמת הופך מבחינת...
אבל אתה יודע, ל-24 נקודות אתה לא נאבק על השארות, כי עם 32-34 אתה נשאר בליגה ויש עוד...
לא, ייתכן ש-32 מספיק.
שמעתי את זה גם על
הפועל
ירושלים, שהם עלו ודאי לפלייאוף העליון.
8 נקודות ב-15 מחזורים, אתה לא לוקח.
שמעתי את זה גם על הפועל ירושלים, שאמרו שהם בפלייאוף העליון כי הם צריכים רק עוד 2 נקודות, ובינתיים הם לא הולכים אפילו אחת.
בסדר, אבל תשמע, עם הפועל חיפה לא תשיג, אז היא לא צריכה להיות שם, זה מאוד מאוד פשוט, אתה מבין? עם כל מה שהוא קנה, זה לא מתחבר, אז זה מה שיש.
כן, נכון, זה לא מתחבר, וצריך להגיד פה
שאמרת... בוא ניסה מהר צפונה, מה קורה בסכנין? אתמול עשו תוצאה טובה, אבל קח אותי לקריית שמונה.
רגע, אני רוצה להגיד גם עוד דבר על סכנין, חשש מאוד כבד למשחק ביום שלישי, למשחק ההשלמה מול זה, צריך להגיד, אם תנאי הגשם אז לא אפשרו, לפי התחזיות הולך להיות גשם הרבה יותר חזק גם מחר, גם ביום שלישי, אז יש חשש מאוד גדול במנהלת, הם מדברים עם אנשי סכנין באופן שוטף, צריך להגיד שיש עבודות על הדשא, אבל אני לא בטוח, להגיד לכם שזה יספיק, אני לא בטוח.
מה זה עבודות על הדשא? מה, מתקינים מערכת ניקוז?
לא, להבנתי זה הפיכה של בדשא, של הכל, אני לא רוצה כעת כי אני לא מבין בדיוק, אבל כבר שבוע עובדים על העניין של הדשא.
רגע, אבל מה יהיה הסוף עם זה? שיש גשם בסכנין אי אפשר לשחק כדורגל?
אז אני אגיד לך מה יהיה הסוף.
מה, אנחנו בימי הביניים?
אז הסוף זה שהמינלת שלחה מכתב לפני שבוע לבני סכנין, הודיע לה, אנחנו מטרים חצי שנה מראש, אם לא תראו לנו שכל הניקוז הוחלף, שהיו עבודות על זה, להביא מסמך מהנדס שמראה שלא יהיו דברים כאלה יותר, שנה הבאה לא תוכלו לארח בסכנין.
לגיטימי.
חד משמעות.
אי אפשר, אני אתמול ראיתי משחקים שכולם נערכו בגשם, גם במושבה, בלומפילד,
לא, אפילו קריאת שמונה שהיו הרבה שנים.
לא, קריאת שמונה היה קצת בעיה.
לא, אני אומר, אפילו שהיו הרבה שנים שם, אז פתרו את זה חלקית, ואתה יודע, פעם בגשם אי אפשר לשחק שם. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה הפך להיות שלוליות, אבל אין ספק ששני המגרשים האלה, שנה הבאה או שחייבים לעבור שדרוג מטורף, או שלא יאושרו.
ברור. בוא ניסה לקריאת שמונה 0-3 אתמול מול ביתר. ביתר התעללו בהם, יופי של יכולת. נדבר על זה באחורי. אבל קריית שמונה בצרות, תקשיב, לקבל 0-3 בבית.
מי שחשב שניר ברקוביץ' יביא איזה שינוי, טועה.
בוא נאמר, אתמול לא נראה שיש שינוי, כן.
אני מסתכל קריית שמונה.
יש ירידה, לא שינוי.
נכון.
אני מסקר להערכתי את קריית שמונה, שבע שנים, אני לא טועה, שמונה שנים, זאת קריית שמונה הכי חלשה, חד משמעית, בפער, מכל הקבוצות שלו, כולל אלה
ששרדו. אבל גם שם החליפו חצי קבוצה.
כל אלה ששרדו.
ומאמן.
לא, 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 דווקא לא החליפו חצי קבוצה, צריך להגיד שהוחלפו שלושה זרים, שלושה זרים עוד בתקופתו של קורצקי, אומנם בחלון העברות הנוכחי, אבל הם כבר חתמו בדצמבר.
שלושה זרים מתוך חמישה, זה חצי מהזרים.
וכרגע, אתה יודע, אנחנו לא רואים יותר מדי מהזרים האלה. בסופו של דבר, קריית שמונה עדיין נשענת.
בוא, אבל ש...
בשורה התחתונה בסוף, על שבירו, שקר, אופמייסטר, זה...
שלימי, תקשיב רגע. שהביא איזי שירצקי את ניר ברקוביץ' לאמן את הקבוצה, אז הוא אמר פה אצלנו ברעיון, יש לנו סגל טוב, וגם ניר ברקוביץ' אמר שעם הסגל הזה אפשר להישאר בליגה ולעשות דברים יפים. אז האחריות היא לא על שירצקי, האחריות היא על ניר ברקוביץ', וכרגע הוא לא פורע את השטרות.
עד משמעית הוא לא פורע את השטרות.
כמה הוא? שישה משחקים? שישה או שבעה?
לדעתי שישה, אם אני לא טועה.
שישה, ויש להם ניצחון אחד בתקופה שלו, ותקו בהפסדים.
צריך להגיד שקריית שמונה לא ניצחה בבית, אתה יודע, מי שמכיר את קריית שמונה, ואני אומר, באמת עסקו אותה הרבה שנים, להגיע לקריית שמונה, לשחק פעם היה, אפילו למכת לב, מכבי חיפה כמעט בלתי אפשרי להוציא שם ניצחון. אז השנה, כל מי שמגיע לקריית שמונה כבר את הנקודות אוסף בצומת גומה, ובאמת זה הדבר הכי עיקרי אולי מבחינת קריית שמונה. בקצב הנוכחי, בהחלט, סכנת ירידה ובלשון המתה.
צר לי, אבל קריית שמונה, גם עם כמות האוהדים שלה, כמו מכבי פתח תקווה, כמו נס ציונה, לא צריכות להיות בליגת העל, די עם הבדיחה הזאת. יש קבוצות בליגה השנייה, כמו בני יהודה ואחרות, והפועל פתח תקווה, שיכולות להביא קהל, ויכולות להביא 5,000 ו-10,000 צופים. די עם הבדיחה הזאת, כל שנה זה חוזר על עצמו. קבוצות האלו לא צריכות להיות בליגה, זהו.
טוב, וייס, המון תודה.
תודה.
לא תשלח.
איך תיקח?
נתחיל עם המשחק הערב בין מכבי בני ריינה להפועל תל אביב, קרב תחתית, שתי קבוצות ששקועות עמוק במאבקי הישרדות, שימו לב לבני ריינה, 11 משחקים ללא ניצחון, מצבה של הפועל תל אביב לא משופר בהרבה, 8 משחקים ללא ניצחון, בני ריינה מקום אחרון, 16 נקודות, והפועל תל אביב מעל הקו האדום, אבל עם 19 נקודות בלבד. ניצחון ביתי שבני ריינה 3.40, תיקו 2.95, וניצחון חוץ להפועל תל אביב 1.85. קוף.
אני הולך עם ריינה, כי אם לא מנצחים היום, לא תיקו, אם לא מנצחים היום, תם הטקס.
יוני?
אני הולך עם הפועל תל אביב, זה הבדלים משמעותיים.
הבדלים משמעותיים?
לא,
תקסים. לאור שהפועל תל אביב נראה את העונה, מאיפה אתה מביא את
הנתון? לא, אני אומר, בסגל השחקנים,
גם לא בסגל.
בקהל,
בקהל, בשם, בהכל.
נכון,
לא ביכולת, לא בצפירת הנקודות.
בתפיסה שלי, תקשמע, זה שריינה הוציאה...
זאת הבעיה של הפועל תל אביב, שהם תופסים את עצמם כקבוצה צמרת, שבפועל הם שחקים ברמה של קבוצה
צמרת. לא, הם לא תופסים את עצמם כקבוצה צמרת, תופסים את עצמם בצדק כמועדון גדול. הפועל תל אביב זה מועדון גדול.
ארבע שנים כבר לא בפורמה. אני הולך פה לתוצאת תיקו. לדעתי זה כבר תיקו רביעי רצוף בעידן של חיים סילבס. נעבור לכדורסל. מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, שימו לב להפועל באר שבע, עם 5 ניצחונות ב6 משחקים, חניכים של ליאור לובין מתגברים על פתיחת עונה מקרטט, מאזן של 8-7, מכבי תל אביב מאזן של 12-3, וכמובן מגיע לאחר הניצחון חוץ הגדול, 94-93 על ולנסיה, עם מכבי תל אביב מנצחת בדיוק בפער של 16 נקודות, פי 9 מעל או מתחת 1.80. יוני, אמור שלך.
על הנקודות, על הבול.
16 בול.
כן.
אני הולך פחות מ-16, קוף?
גם אני פחות מ-16.
פחות מ-16. אוקיי. ונסיים עם משחק מהליגה הספרדית, עוד נגיע בפינה הבאה לברצלונה מול סיביליה. אנחנו מדברים על המשחק שישוחק בין ריאל סוסיידד לויאדוליד. ויאדוליד מקום 17, עמוק בתחתית עם 20 נקודות. ריאל סוסיידד מקום שלישי בצמרת, יופי של קבוצה, עונה 39 נקודות, ללא ספק ההפתעה הגדולה של הליגה הספרדית, ניצחון ביתי של סוסיידד 1.25, תיקו 4.10, וניצחון חוץ מפתיע במיוחד של ויאדוליד 7.60. קוף, הימור שלך.
נזכיר רק שריאל הפסיד היום למיורקה,
נכון, ניצחון שברצלונה היום יפתח לפער של 8 נקודות.
כן, החמיץ היום גם, החמיץ הפנדל.
רייקוביץ' מיודענו שם.
רייקוביץ' עשה טובה לג'ורדי, כן. בכל מקרה אני הולך פה על איקס.
אופה, איקס זה אימור יפה, 4.10.
זה כסף, כן, אני הולך על הבטוח, מה שנקרא.
על סוסיידד. כן, אני מסכים איתך הפעם. תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
יוני, ראית אתמול את, את הרעיון של זיו אריה, מאמן הפועל ירושלים, אחרי הפסד 0-2 לנתניה?
כן, כן, נו.
תשמע,
כן.
מה שהוא עשה שם לשדרית הקווים, באמת לא מקובל, אתה יודע, זה...
מה זה מז... לא מקובל? תקרא לילד, זה חרפה, זה ביזיון. תקשיב,
לא,
מישהו אבל, צריך להעמיד שוב, אותו במקום, את הלימח הזה.
אני אומר עוד פעם, מילא אם היא הייתה מטריסה נגדו, לא מדברת
נכון,
בעדינות.
נכון, סתם הוא מתנשא מעליה.
יודע,
סתם,
באמת,
כי,
באמת,
כי היא בחורה, ומבחינתו בחורות לא מבינות בכדורגל. אני מכיר בחורות שמבינות יותר טוב ממנו בכדורגל.
אני לא נכנס למי מבין יותר וזה, אני לא מצאתי שום פגם.
בשאלות שלה, נכון?
בדרך שבה היא שאלה ובטון בה היא שאלה.
נכון,
שאלה מאוד. שאלה בעדינות, אתה יודע, לא התריסה.
עזוב, אתה מתפרץ את דלת פתוחה, אל תשאל אותי, אני חם על זה כבר, זה, אבל מה אני, מה זה חשוב? הבן אדם, זה לא רק עכשיו, זה לא רק ברעיון האחרון. כל הרעיונות האחרונים, אם הוא לא תופס את עצמו בשנייה האחרונה, הוא פולט איזה שטות,
ומתנסה למראיינים. אין לי בעיה אם הוא תופס פוזה, אתה יודע, על מישהו מנוסה וכאלה שגם יכול לענות לו. אבל מה זה הקטע הזה? תקשיב, אתה, בונה, אתה פרצוף של המועדון בשידור הזה.
הבן אדם פתח את העונה טוב, והוא חושב שהשמש זורחת לו מהתחת, ולכן הוא מתנהג ככה לכל מי ששואל אותו שאלה שלא נראית לו דקה שתיים אחרי שריקת הסיום. זה לא עובד ככה. הפועל ירושלים מתאימה לליגת העל, מתאימה לפלייאוף העליון, המאמן שלה לא מתאים, בהתנהלות שלו. לא כמאמן, אני לא יודע מה הוא עושה כמאמן, אם הוא הביא את הפועל ירושלים לאן שהוא הביא, הוא כנראה גם מאמן טוב.
היה לו סיבוב ראשון מצוין,
אין סיכרוני בין הלשון למוח אצלו.
תקשיב, הוא עוד לא ניצח בסיבוב שני.
בסדר, אבל הוא עשה, הוא עבר את הנקודות. איך אתה אמרת פעם? אלו הקבוצות שצריכות לאגור לחם לבן לימים שחורים. זה הכל.
אם הוא עושה פלייאוף עליון, זה גם ברכה למועדון מבחינה כספית. כן, אבל בוא נתקדם. יובל רוסמן, יושב ראש הפועל חיפה כדורסל, ערב טוב. אני מבין שאתה לא מאושר מהחלטת הנהלת איגוד הכדורסל שבית הדין העליון העביר לה ביום חמישי את זכות ההחלטה איכן התקיימו משחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה בכדורסל.
אני יכול להגיד לך בעדינות שאני חושב שהייתי שותף לישיבת זום הייתה,
כן,
ושם רוב האנשים אבסורד. כולם היו תמימי דעים שהמשחקים צריכים להיות בחולון, בעקבות דרך ההתנהלות בקבלת ההחלטות.
אז אם כולם היו, כולם היו תמימי דעים, איך הוחלט שם בירושלים?
אז אני אסביר, וזה הצד המכוער שאתה טוען ואומר כל השנים, שפוליטיקה מנצחת הספורט, אנשים שבא רגע האמת מתכופפים, מתקפלים, והצדק לא יוצא לאור, פשוט.
כן, מה זה מבחינתך הצדק? מה שהרוב חושב או מה ש... אתה יודע, בסוף יש איזה מוסד של מחביע.
הדברים מאוד פשוטים. יש תקנון באיגוד הכדורסל שהנהלה הבהירה, משחקי חצי הגמר והגמר אמורים להיות באולמות גדולים. עד לפה הכל בסדר.
אוקיי. כן, כן.
אין בעיה. גם אני מקבל את זה. יומיים לפני משחקי רבע גמר, הודיעו באיגוד הכדורסל שלא הגיעו להסכמה עם האולם בירושלים, ולכן רבעי החצאי הגמר יערכו בחולון. הודעה מסודרת רשמית של איגוד הכדורסל. יום אחרי שירושלים עלתה לחצאי הגמר, התערב ראש עיריית ירושלים, והפעיל לחצים עם עוד גורמים פוליטיים על האיגוד, והוא החליט להוריד את הסכום השימוש באולם בירושלים.
בחצי.
במשחקי חצי הגמר, הגמר חוזרים לירושלים. האם בעיניך זה תקין?
לא, כי ברגע שיש קבוצה שהיא חלק מהעסק הזה, זה לא תקין, אבל בסוף זה אולם
ש... אין אבל, אני שואל שאלה. עזוב רגע את האבל. למה ראש עיריית ירושלים לא עשה מאמצים לסדר את כל הנושא הכלכלי לפני רבעי הגמר? אם הוא איש ספורט ורוצה שירושלים תארח...
אבל הוא לא הבעיה פה. הוא לא הבעיה. הוא דואג לעיר שלו, אז אני אומר לך. הבעיה זה איגוד הכדורסל. עכשיו תגיד לי, ההחלטה התקבלה ברוב או פה אחד?
לא, 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 ממש לא. אני יכול לומר לך שגם גיא הראל אמר, אז חבר'ה, השפול חיפה בירושלים ישחקו בחולון, נץ ציונה ומכבי תל אביב ישחקו בירושלים תחת הגמר השני, והגמר יהיה בירושלים.
נכון, זה הפתרון הכי טוב.
כי עדיין האיגוד חשוף לתביעות.
כן.
האיגוד חשוף לתביעות. וחלק מההצעות שהועלו היה...
תגיד, אבל מבחינת חלוקת הקהל ביציעים, רוסמן, מבחינת חלוקת הקהל ביציעים, אז אתם לא תהיו מקופחים, כן?
לא, אבל זה השעה והכל, מה קרה לך?
לא, אבל זה עדיין, יש לך את הקהל שלך, הפועל חיפה יש לה הרבה קהל בכדורסל.
אבל יש לי בעיה, יש הבדל לשחק בחולון בשעה 19:00 או 20:00, מאשר בירושלים ב21:00. איזה אבא נורמטיבי ייתן לי את הבן שלו, הילד הצעיר במחלקת הנוער של הפועל חיפה כדורסל, ב-17:00 אחרי הצהריים, ואני אחזיר לו אותו ב-02:00. בוא תגיד לי.
יש בזה משהו, לא, אתה צודק, בקטע הזה.
עכשיו תגיד לי, תסביר לי באיזה רוב, אני רוצה להבין מה קורה שם אצל המאחרים, באיזה רוב התקבלה החלטה?
הייתה שם החלטה של אנשים ש11 הצביעו בעד, ו8-9 היו נמנעים.
אה, נמנעים. נמנעים הם היו, הבנתי, כן, אמיצים, בוא נהיה, יש לכם עומד שם באיגוד, כל הכבוד.
אני יכול להגיד לך שאני...
כמה התנגדו?
באופי, שאני די דומה לך, ואני לא מתבייש, ואני גאה בזה, שאני לוחמני ואומר את האמת, לא היה לי קל.
אז אתה היית מתנגד היחיד, אני מבין.
אני לא הייתי מתנגד היחיד, אני יכול להגיד לך שגם נאור גלילי וגם שמעון מזרחי, אנחנו לא יכולנו להצביע כמובן, כן?
כן.
ארבעה קבוצות המעורבות, לא.
ברור.
אבל הגורמים, מספר לא מעט של גורמים, אמרו בצורה מפורשת, הייתה פופה של הענקים.
אז למה, אם הייתה פופה שלה, למה הם נמנעים? הם הרי בסך כל רגולטורים מהציבור. אתה מבין? אם זה לא סתם להיות מאחר, לבוא עם ההחלטה מהבית. יש להם אחריות ציבורית, אחריות, אתה יודע, כלפי ציבור הכדורסל, קודם כל. וציבור האוהדים.
אני מסכים לכל מילה שלך, אין לי מה להוסיף.
השאלה אם זה, זהו, זה החלטה סופית, אי אפשר להרער.
כן, יוני, עזוב, נו, זה סגור.
אי אפשר להרער, אין.
אמרתי לו את ההחלטה מראש.
מה שיקרה, חולון, עיריית חולון הגישה תביעה בבית משפט מחוזי.
זה כבר טוב.
וכנראה אנחנו כאיגוד הכדורסל נקבל כנס, יצטרכו לפצות, יש כבר עברו טיוטות, הגיעו להסכמות. וכנראה שאיגוד הכדורסל יצטרך לשלם.
אז כל הרווח פשוט ילך על הוצאות משפטיות וכנסות וכאלה.
איך שאתה לא הופך את זה, גם ההצעה הכספית של חולון, של עיריית חולון, עדיין יותר זולה בכללי כרגע מההצעה של ירושלים.
אבל ההכנסה, בהנחה שזה, בהנחה שבאמת יהיו סודר.
אז
החל איתי הנאור
גלילי היום. וגם הקוניס.
טוב, עזוב, 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 זה מים ביד, מים ביד, עזוב, עזוב, חבל הזמן. מה שנקרא, נשים מבטחנו בבית משפט, ערכאה חיצונית. תודה, יובל.
ערב טוב.
ערב טוב. אורן גולן, היועץ המקצועי של הפועל חדרה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
נו, מחר זה נגד מכבי חיפה, במשחק הקודם, בסיבוב הראשון, כמעט וישוויתם בתוספת זמן, זלקה הכתי כדור עונשין מ-11 מטר, אתה מייחל לאותו מצב גם מחר, נכון? רק לשים את הפנדל.
למה להשוות? אולי הוא מייחל לנצח.
לא, הוא לא גרידי. הוא ראה
לשב? אנחנו מסתכלים למציאות בעיניים, זה המשחק הכי קשה שלנו בעונה, אנחנו צופים, יהיה כנראה אצטדיון מלא, תהיה אווירה נהדרת של כדורגל, יהיה קצת מזג אוויר סוער, אני מקווה שזה ישפיע לטובה על השחקנים שלנו ולרעה על השחקנים של חיפה, אבל כן, אנחנו אבל... באים במשחק שאין לנו מה להפסיד. זה נכון. מה להפסיד.
זה נכון, וכיוון שאתה אמון על הצד המקצועי והפועל חדרה, מה המסר שלכם כאנשי המקצוע לגלת משחק כזה, שמכבי חיפה יודעת שהיא מנצחת במשחק הזה, היא מתקנת את הפשלה שהיה לה מול מכבי תל אביב, וחוזרת להוביל בשבע נקודות את הליגה. אז מה אתם עושים, הפועל חדרה? הולכים לבונקר? הולכים לשחק פתוח? הולכים לשחק עם ארבעה בלמים? שמונה בלמים?
אני אגיד בדיוק. קודם כל, לחיפה יש את השיקולים שלה ואת הרצונות שלה. אנחנו בחלון הזה התחזקנו בחמישה שחקנים חדשים. ומחר אנחנו נהיה בהופעת בחורה לפחות של שניים או שלושה מהם. אז מסתכל אותנו לראות איך זה יתחבר לנו, איך הדבק הזה יתחבר, שחקנים חדשים בתוך קבוצה תמיד מביאים אנרגיה חדשה.
אבל זה לא שחקנים שהבאת שהוליכו באמת קבוצות לחצי גמר ליגת אלופות, אנחנו מכירים את הישראלים.
זה לא חשוב.
מה זה לא חשוב?
הפועל חדרה לא יכולה להביא שחקנים שהוליכו קבוצות. קודם כל הבאנו זר מאוד מאוד מעניין, עם רזומה, ולפי האימונים אנחנו צפויים לראות שדרוג בצד של הכדורגל.
הנה, אני רואה אותך כבר משחיל ביוני את הזר הזה לקבוצה אחרת. שכמה לירות סוריות דפוקות.
מתחילים לעבוד על זה.
מתחילים לעבוד, ברור.
לא, אתה יודע, הבינו את הפטנט שלך כבר. אתה כל הזה, זה רק מכבסה פה, אל חדרה.
הוא חמש שנים בליגה, חמש שנים הוא עוקץ את החברים.
מכבסת מזומנים.
מי פלמה בכל הלהקה הזו.
איך אתה מרוצה מהמאמן החדש?
מנחם קורצקי אימן אצלנו שנתיים נהדרות, עשה איתנו באמת דברים יפים, נסע לטיול לקריית שמונה בצפון הרחוק, לא צלח שם וחזר אלינו באמת בידיים פתוחות, ניצחנו את ביתר ירושלים במשחק הראשון שלו, יותר, פתיחה יותר טובה מזאת, לא יכול, לא יכול.
תגיד, אבל אני זוכר את הרעיון האחרון שלך פה אצלנו, שדיברת על נימני, ואמרת מה שלא יהיה הוא יישאר, אתה זוכר את המשפט הזה?
אני זוכר, ואסף עשה עבודה נהדרת בפועל חדרה, אתה לא יכול להגיד...
ובכל זאת שלחת אותו הביתה.
לא שלחתי אותו, הוא החליט ללכת.
לא, מה זה החליט ללכת?
שמת
לו אקדח טופי על השולחן עם שישה כדורים, מה זה החליט ללכת? מה אמרת לו, תבחר? אתה מבין, הרי הוא דיבר איתנו פה שבוע
שעבר. אפילו אתה צוחק, אורן, הוא החליט ללכת.
לא, נח עם השישה כדורים, זה צחיק אותי.
לא, זה רולטה צינית, לא רוסית. אבל הוא דיבר איתנו שבוע שעבר, הוא אמר, חבר'ה, הכריחו אותי ללכת, נו, מה לעשות?
סף עשה 20 מחזורי ליגה, או 18 מחזורי ליגה, מקום שמיני בליגת העל, אני חושב שסך הכל הוא באמת עשה עבודה טובה. זה נכון שהאנרגיות והרוח נשבה לכיוונים השניים, אבל בסדר, סך הכל אנחנו כבר עם קורצקי, עשינו ניצחון נגד ביתר ירושלים, ניצחון גדול, יש לנו מכבי חיפה עוד כמה שעות, בואו נתרכז בהן, נשתה לעשות איזה הפתעה לליגה הזאת שיהיה מעניין, וזהו, ממשיכים קדימה.
תגיד, היעד שלכם זה להישאר בליגה, נכון? אתם לא מקבלים לפלייאוף עליון.
את ההישארות, כרגע אנחנו 7 נקודות מההישארות, מהקו שיורדים, עוד 2 ניצחונות לדעתי אפשר יהיה להבטיח את ההישארות, ואז גם להסתכל יותר קדימה אולי, לשחק כדורגל יותר משוחרר. זה המטרות כל שנה, הן לא משתנות.
עכשיו, כאיש מקצוע, אתה באמת ריאלי, אתה אומר, אפשר לקחת נקודות מחיפה?
חד משמעי, חד משמעי. אפשר לקחת, אפשר נקודה, אפשר לקחת ממכבי חיפה. ראינו את ריינה משחקים מכבי חיפה, ועושים תיקו בסמי עופר. אין סיבה שהפועל חדרה לא תוציא נקודה לפחות במשחק הזה. אני מקווה שהדברים יתחברו לכיוון שלנו. השחקנים יתחברו, גם השחקנים החדשים, ו... אנחנו מצפים, יש לנו הרבה ציפיות במשחק הזה, אנחנו לא באים לוותר, ממש לא.
יפה, לא באים לוותר על הכיפק, אבל חיפה צריכה לחזור לעצמה מתישהו, שהיא כל הזמן מקבלת מתנות ממכבי תל אביב, אתה יודע, הפעם זה, היא חייבת לנצל את זה, היה לה יומיים לעכל את המתנה הזו.
כן, נכון, יש לה...
ואתם מהווים, באים לשחק תפקיד הקורבן.
אנחנו באים לשחק. אנחנו רוצים שהשופט ישרוק לסיום כבר עכשיו, אם אפשר.
ברור.
זה נחמד בצדו. 0-0 ישרת לנו עוד נקודה בדרך להישארות, אבל אנחנו משחקים בבית, אנחנו גם רוצים לראות את השחקנים שלנו, משחקים, נהנים, את הקהל דהנה, יש לי אווירה טובה, ובסוף ששני הצדדים יצאו מרוצים. אם אפשר.
כן. טוב, מה אתה אומר, יוני, לשאיפה הזו?
תשמע, הוא יודע שזה... אם מכבי חיפה משפרת ב10% את היכולת שלה מהחודשיים האחרונים, רק ב10% זה נגמר, יכול להיגמר גם באסון ספורטיבי להפועל חדרה, אבל הוא אופטימי, וזה התפקיד שלו, וזה מה שהוא צריך לשדר למאמן ולשחקנים, ובסוף זה אמירה שלו מול, אתה יודע, הוא חייב לעשות את זה. אין לי מה להגיד, אין לי ביקורת על מה שאומר אורן גולן, למרות שהוא לא מציאותי.
בוא נראה, שעות יגידו, אפילו לא ימים.
אתה יודע מה, נדבר בשלישי, אורן. שחק אותה. תודה. טוטנהאם עלתה ליתרון 1-0 על מנצ'סטר סיטי. שער של ארי קיין, שערו ה-200 בפרמייר ליג. הוא רחוק 8 בלבד מוויין רוני, שנמצא במקום השני בטבלת המבקיעים. חוץ מזה גאוני הוא גם מלך שערי טוטנהאם בכל הזמנים, 267 שערים.
טוב, אבל הוא, אתה יודע,
כי
הוא...
אבל אני לא רואה אותו יוצא מזה, אתה יודע, מה שנקרא, יוצא מהכלא של טוטנהאם, בוא נתקדם.
הוא לא רוצה לדעתי.
הוא רצה, רצה מאוד.
רצה, כן.
כן, עמית נאור, שנמצא בריגה, בלטביה, שלום לך, ערב טוב. ראיתי אותך באמת על מסך הטלוויזיה במשחק, צפיתי בכמה מערכות מהמשחק של צוקרמן, מערכה בחצי. תשמע, הוא די התמזמז עם הילד הזה, הלטבי, שהוא כישרון אגב, מליגת המכללות, וילד בן 19.
בוא נגיד ככה, ניצחון זה ניצחון, וכל הכבוד זה צוקי, וזה פעם ראשונה שהנבחרת חוזרת מ-0-2. אתה יודע, הלטביה זה נבחרת לא ברמה גבוהה.
כן.
ואנחנו, ביום הראשון היה פתיחה נוראית, גם מבחינת ציבות השחקנים, אני חושב, וגם מבחינת הרמה, וב-0-2 זה בור די עמוק. אבל אתה יודע, דווקא הרוגע של יוני, דווקא אני חושב שדווקא עשה טוב לנבחרת, וה-300 לטבים הנחמדים והמנומנמים גם כן לא הפריעו יותר מדי.
גם אתה שם נמנמת רוב הזמן.
זה קור שם, אתה יודע.
אבל ראית לך משקפי שמש בקום, מה פחדת מזה, מהיפותרמיה?
לא, פחדתי שיזהו אותי.
הבנתי.
תגיד, אבל מה המשמעות של הניצחון הזה לישראל?
נשארים בבית הראשון, בדרג ראשון, שזה אומר נבחרות טובות יותר ורמה גבוהה יותר. אם אתה יורד לדרג 2, אתה מתחיל לחפש על הגלובוס טיסות קונקשנים למקומות שזה דרג שני, אתה יודע. אז לפחות נשארנו בדרג הראשון, ושיחקו לא רע, חבר'ה, באמת ביום שני נתנו גם בזוגות היום. אני חושב שישי הוא חייב לשחק, הוא בכל זאת העתיד שהנבחרת, בין אם הוא יותר טוב או פחות טוב, הוא הכי צעיר, והוא נתן את התוצאה גם נגד דרום אפריקה, אם אתם זוכרים, שהוא ניצח את לויד האריס, וגם היום הוא שחק בסדר גמור, והוא חייב
לתפל... תגיד, היה כבר בעבר קם בכזה ב-2-0 ל-3-2 בישראל?
לא, 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 לא אצלנו, אבל אל תשכח שפעם היה פורמט שונה של 3 ימים, והטוב מ-5 מערכות, היום זה פורמט, מה שנקרא, הפורמט המקוצר. אבל היה נחמד, תשמע, אתה יודע.
מה אנחנו יודעים על דניאל צוקרמן ועידן לשם?
מה שאנחנו יודעים כבר הרבה שנים, תשמע, צוקרמן לוחם בלתי רגיל, ולשם לא רע בכלל, אבל זה שחקנים של 300-400 בעולם, שזאת הרמה, אתה יודע, אף אחד לא מצפה שפה יהיה איזה פריצה אדירה קדימה, אבל חבר'ה לוחמים, באמת נדנו כל מה שהם יכולים, וזאת, תשמע, זה ניצחון חוץ יפה, גם יכולנו בקלות להפסיד ולהידרדר, אתה יודע, לבית השני, אז זה חשוב, וזה ניצחון טוב.
תגיד, כמה לארליך יש את התרומה פה בצד המנטלי להפוץ את מהפך כזה?
אני חושב שאתה יודע, הוא חבר ואני אוהב אותו, הוא אלוף גדול, אני חושב שביום הראשון הוא לא ציוות נכון, אבל זה באמת רק אני, רק בדיעבד, אני יודע, אני מרגיש ככה, אבל דווקא כמו שאמרתי, דווקא, אתה יודע, יותר רוגע שלו, לא היה מכניס, מישהו אחר היה מאבד את ההשתונות בעקבות הפסוקה של היום הראשון. ודווקא הוא
היה בלחץ, הוא היה בלחץ היום, אני ראיתי אותו עם הידיים וזה,
הוא מאוד מאוד רגוע, מצד שני אתה מספר שכאילו ביום הראשון הוא לא הצליח להזיז את השחקנים, באמת הם היו קפואים ולא היו טובים, והוא לא הצליח לעורר אותם, כמו שאמרתי גם ספקות לגבי הציבות של הנבחרת ביום הראשון, אבל אני אומר לך דווקא הרוגע שלו עזר לנבחרת ככה לטפס מהבור לאט לאט, באמת על זה שפו גדול, תשמע, זה בסך הכל יוח של ניצחון, ואיך אומרים, אם אתה כבר פה ואתה קופה בקור, עדיף לנצח.
הצעיר הלטבי, הצעיר בן ה-19, ששחק בליגת המכללות באילינוי, יש לו נתונים של אחד שיכול להיות שחקן.
לא, רון, לא, הוא היה כבר, אני מכיר אותו מהג'וניור, שהיה חצי גמר אוסטרליאן אופן, הוא לא עובד.
והשישי בעולם.
כן, אני אומר, הוא לא עובד ולא זז, וזה לטבים, אתה יודע, לטבים, אתה יודע, גולבי שראית, כישרון פי 100 יותר גדול ממנו, גם ידע לך להרוס לעצמו את הקריירה יפה, הם לא בשביל עבודה קשה, והוא לא, בשביל גם הוא הולך למכללות, ובסדר, ויש לו סרב טוב, והכל טוב אותו, אז בסבב זה דורש הרבה יותר, זה תכונות אחרות, ואין לו אותם. להקות את הכדור טוב ולראות חזק וגדול, זה לא...
תשמע, ראיתי את הסרב שלו, את הראשון, את העוצמה, לנו אין דבר כזה.
נכון, וראית היום אחרי הוא שחק זוגות, ואחרי זה כבר לא יכל לזוז, גם שהוא לקח את המערכה הראשונה, אני חייב להגיד לך שלא היה לו שום סיכוי. הוא פשוט לא יכל לזוז, זה הכל היה סתם כדורי התאבדות, בסדר, לא, שלא על זה יבנו, מה שנקרא, שימשיכו עם אוסטרפנקו. כי גם, דרך אגב, גולבי זה משחק פרידה שלו, אתה יודע.
כן, אבל הוא 35 לא, בגילך עוד מעט.
נכון, עכשיו הוא נשיא של הפדריישן פה וזה, וכל...
כן.
אז באנו לכבד אותו במשחק פרידה שלו, וטוב שניצחנו, ונמשיך הלאה, ו...
על הכיפק.
שנקבל הגרלה איזה משהו אטרקטיבי, אני יודע, משהו...
כן, נקווה. המון תודה.
בבקשה, חבר'ה, תודה.
תבלה. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, אהלן יוני, ערב טוב.
אני מניח שיש לך כבר את ההרכבים של בני ריינה מול הפועל תל אביב.
נתחיל עם הקבוצה המארחת, נזכיר, המשחק באצטדיון בנתניה, בגלל עונש רדיוס שמקבלת בני ריינה, פותחת עם אריק ינקו בשער, חמישייה מאחור, מופלח שלט, המגן ימני, שפנדל אופר, ברדע וסטמביניה, שלושת הבלמים, דולב אזרואל הוא המגן השמאלי של ריינה, בקישור, הופעת בכורה לאבל אניסה, קשר מדגסקרי שהגיע במהלך ה... שבוע האחרון, יחד עם ריצ'רד בואטנג, שלומי אזולאי, גוסטבו מרמנטיני ואוסמה חלילה שיפתח כחלוץ. מהצד השני, שמעתי כבר את השיחה שלכם עם אופיר סער, הזובס, אולי מהנקודות היותר טובות, מהשחקנים היותר טובים שיש בפועל תל אביב. כרגע גורפינקל, ישראלוב, קלטינס, גוטליב ודור אלו, גם היא הפועל תל אביב בחמישייה הגנתית מאחור. איינבינדר, גם פה שלומי אזולאי ורומרטו בקישור של הפועל תל אביב, ובחלק הקדמי גנם ואושבולט. בריינה אנחנו נראה על הספסל גם כן בפעם הראשונה חלוץ הונגרי בשם מר קוסטה, שהגיע ממש ביומיים האחרונים של חלון העברות, מצטרף לקבוצה. ובהפועל תל אביב נראה על הספסל את ארוויה איליץ', אותו קשר קרואטי שכן הצטרף, לא הצטרף, כן הצטרף, לא הצטרף. מזכיר שלא הגיע על דעתו של חיים סילבס לקבוצה, הוא לא ממש רצה אותו. בסופו של דבר איליץ' נרשם כזר השישי, והפועל תל אביב לא הביא זרים אחרים במקומו.
אתה יודע מה נראה לי מוזר בעניין הזה? אפשר לחשוב איזה מבחר יש לסילבס, שעכשיו הוא עושה שרירים ואגו.
לא, לא, הוא לא עושה שרירים.
אותו,
לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
מה זה לא, יש לו כוכבים, מה אני אגיד לך?
יוני, אם הוא היה עושה שרירים, אז הוא לא היה מלביש אותו בסגל. אני רק אומר שהוא הגיע שלא, אתה יודע, סילבס העדיף שהוא לא יצטרף, בקבוצה החליטו שכן. אם הוא היה עושה אגו לדעתי, אז סילבס לא היה מלביש אותו. אני חושב שדווקא בגלל בדיוק מה שאתה אומר, אין לו מבחר כזה גדול, אין לו באמת יותר מדי אופציות. יש הרבה שחקנים שנמצאים בכושר לא טוב והפועל תל אביב, למרות אותה נקודה שהם עשו בדרבי. ודיברתם בתחילת השידור שלכם, שמעתי על כל נושא החולצות, אז גם הערב הולך להיות כאן טקס של המינלת עם ארגון איגי של הנוער הלהט"בי, וגם כאן אנחנו כבר מבינים שהולך להיות
סוג של... מה העמדה של ריינה?
אז תראה, בריינה היו שחקנים שבסוף השבוע כבר פנו להנהלת הקבוצה, הם ידעו על הטקס הזה והם אמרו שהם לא יהיו מוכנים ללבוש את החולצה הזאת. בריינה נהגו בדיוק כמו שנהגו אתמול בסכנין, אנחנו ואמרו
שהם יעניקו חול. מה הטיעון? למה הם לא רוצים? מה הטיעון?
מוסלמים לא יכולים לתרום
פומבית. לפי מה שאני שמעתי בנושא של החבר'ה, אני ממש רוצה להיות זהיר במילים שלי, כי באמת מדובר בנושא רגיש, החבר'ה שדתם ואמונתם היא מוסלמית, אומרים ש...
לא, זה תלוי ברמת, איך אני אקרא לזה, אדוק או שאינו אדוק, כי מוחמד אבו פאני מחר...
כמה אתה מעניק או לא מעניק?
לא, אני אומר, מוחמד אבו פאני מחר שהוא מוסלמי, הוא אמור ללבוס את החולצה כמו כולם, הוא גם מוסלמי, אז מה?
אז אתה יודע מה קופון למה זה קשור? הייתה לנו כאן שיחה בניידת השידור לפני, לקראת השידור שלנו, בדיוק בסוגיה הזאת. אני חושב שיש גם עניין של חוזק מועדון, כי במכבי תל אביב אתמול כל השחקנים עלו, וכולל גבי קניקובסקי למשל, שהוא שומר שבת, ויכול להיות שהוא...
שהוא שומר מסורת, בכלל.
נכון, ובמכבי חיפה גם בדיוק דיברנו על זה, שמחר אני מניח, אני לא יודע במיליון אחוז, אבל אני מניח שכמועדון וכמועדון חזק ומועדון גדול, הם יעלו כולם, כולל אלה שאולי...
אני דווקא לא מאמין... אני לא מאמין בכפייה בדברים האלה. אם אתה לא מאמין, אל תעשה.
לא, חלילה בכפייה, אבל יש משהו בזה שאתה עולה עם החולצות האלה, כשאתה בעצם מייצג מועדון, אתה לא עולה עם דעתך האישית כרגע, זאת אומרת, אתה עולה עם המדים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בני ריינה, הפועל תל אביב, אגב, אני כמוך, איש יעשה את השיר הטוב בעיניו בקטע הזה, ואני...
לא, ממש לא, איש יעשה את הטוב בעיני המועדון, אתה עכשיו אמרת את זה. אתה עולה בשם המועדון, אתה לא עולה בשם עצמך.
אבל אם מישהו זה פוגע ברגשות שלו, והמועדון מחליט ללכת עם חופש הביטוי של כל אחד ונותן לכל אחד חופש לבחור, אני אין לי בעיה גם עם זה, אני אומר את זה את האמת, אני חושב שדווקא כל הסערה הזאת עשתה, אני לא אגיד עשתה טוב, אבל דווקא שמה את כל הנושא הזה של הפעילות הזאת על, על הפרק, ונתנה לפעילות הזאת הד ורש, אולי יותר גדולים ממה שהם היו מקבלים, לולי, אתה יודע, לולי היו הזה, כאלה שמצרבים.
עד כמה שהבנתי, השטאפ הזה...
ושיהיה ברור, שטאפ מבורך, וכמובן מבורך, שאני בעד, ואתה יודע.
הבנתי שהמינלת יוצרת שטאפ עם עוד עמותות, לאו נכון. דווקא רק... את תנועת הנוער הגאה, ואני אומר לך, מבחינתי זה יופי של דבר, בחצי קבוצה או קבוצה,
אין לי שום בעיה. כמה דברים שצריך להגיד בעניין הזה. בהסכם החסות ובהסכם הכספים שכל קבוצה חותמת עם המנהלת, היא מתחייבת גם לקחת חלק בפעילויות האלה, וכבר בתחילת השנה כל קבוצה מקבלת את פירוט הפעילויות ואת פירוט הארגונים, זאת אומרת, זה לא משהו שנסגר ביום רביעי חמישי והקבוצה
פתאום מופתעות. בסכנין ידעו על זה מאוקטובר,
נכון, בדיוק, ידעו את זה מספטמבר-אוקטובר, מתחילת שנה, ואתם יודעים, היו צריכים להיערך אולי בהתאם. אז אני גם שומע, אגב, שבהפועל תל אביב, קייס גאנם לא רוצה ללבוש את החולצה הזאת, אנחנו נצטרך לראות
אפשר. אגב, במכבי חיפה הוציאו צעיפים של תמיכה, לא רק לקהל.
אוקיי, אני רוצה להאמין שמחר בחדרה במכבי חיפה אנחנו נראה את כל השחקנים עולים עם החולצות.
אם באמת הקבוצות, זאת אומרת, פול באר שבע, היום מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אני כבר לא זוכר, זה היה מכבי תל אביב אתמול?
מכבי תל אביב אתמול סכנין, בטח.
יפה, אז זה כן, נכון, אז מכבי תל אביב... והפול באר
שבע עלה שחקן עם החולצה, אבל הוא קיפל את החולצה והסביר את הדגל. קיפל, אבל לא משנה,
שוב, זה הפאון או פון, עדיין הקבוצה בהופעה יפה. כל הכבוד, זהו זה, ברנובסקי, תודה.
יאללה, ביי,
להתראות.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי. אחידה יומית.
אחידה שלנו היא מתחום הכדורסל, אנחנו שואלים אתכם מי הקבוצה הישראלית שמחזיקה ברצף הניצחונות הביתיים הארוך ביותר באירופה. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים, חצי חינם מציגה המבצע של המדינה חוזר ובגדול 50% הצלחה על מאות מוצרים בכל המחלקות, חוסכים בסל הקניות בחצי חינם, ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של התחנה עם שם ומספר טלפון.
אחידה יומית.
חזרנו, טוטנהאם עדיין ביתרון 1-0 על הסיטי, אנחנו מתקרבים דקה 40, כן, 30, דקה 40 עכשיו. ארלי וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נפצח עם הניצחון של מכבי תל אביב ביום חמישי, 94-93 על ולנסיה. היה שם הרבה אופי על הפרגט.
כן, כן, ובעיקר לאור איך שהמשחק התפתח מחצית ראשונה, זה היה נראה כמו מבוא להתרסקות של מכבי, 55 נקודות מוולנסיה, לא בדיוק אחת מקבוצות ההתקפה המבריקות ביורוליג, אבל במחצית השנייה באמת הצליחו ככה לאזן את זה, ספגו 38, כמעט הצליחו להפסיד את המשחק אחרי שברחו עם איזה עיבוד שטותיק שם של וייד בולדווין, 3 שניות לסיום, אבל בסוף זוכים את התוצאות, ומכבי תל אביב משיגה ניצחון מאוד מאוד חשוב במאבק על הפלי אוף, ואם היא תנצח גם השבוע את הכוכב האדום אל גרלד בבית, אני לא רוצה להגיד שהיא בפלי אוף, כי יש עוד 11 משחקים, 10.
לא, יש עוד מספיק.
אבל היא בכיוון הנכון.
כן. אני חושב שבאמת ג'ונדי נתן שם משחק הירואי, כמובן בולדווין עם התרומה שלו, בדקות זה, אבל באמת ג'ונדי היה שם... בשני הצדדים של המגרש, גם הגנתית, גם התקפית, אגב גם בולדווין עם חטיפות, עניינים, ניצחו עם הרבה, אתה יודע, חשבתי בהתחלה אחרי 10 נקודות יתרון לוולנסיה, שזה ייגמר לא טוב.
כן, כן, זה היה בדרך לשם, וג'ון דיבטרו בכלל צריך לדבר עליו, הוא נמצא בעונה צי בקריירה שלו, שבר את צי השלשות שלו, בפעמיים בתוך 6 ימים, ואנחנו מכירים את הקלישה הזאת, שג'ון די רק טוב רק ביד אליהו, אז את שתי התצוגות האלה, 4-6-3, מול אולימפיאקוס, ו-5-6, מול ולנסיה, עושה במשחקי חוץ, ובתקופה הזאת של לורנזו בראון, לא שיחק, לשלום משחק, הוא עשה את הצעד קדימה, וייד בולדווין כמובן מרכז אליו, את רוב משחק ההתקפה של מכבי, לטוב ולרע, וגם לרע, אבל ג'ון דיברטומה הוא זה שסיפק את האקס-פקטור, וחתום כמעט יותר מכל אחד אחר על הניצחון הזה, אני אומר כמעט, כי בונזי קולסון נתן שם הצגה מדהימה, בהתקפה.
פותח את החלום, הפלייאוף, הניצחון הזה נותן איזה שינוי, כי לפני שבוע כבר קברנו אותם.
קודם כל, אני לא אוהב את זה שמשתמשים במושג חלום ופלייאוף למכבי תל אביב. מכבי תל אביב אומנם הצליחה לקבע איזשהו סטנדרט שאם היא מגיעה לפלייאוף של היורוליג, זהו, היא עשתה את שלה.
זה המינימום.
זה הבסיס והמינימום של מועדון כמו מכבי תל אביב, שנמצא איפשהו בין מקומות 7, 11, משהו כזה מבחינת תקציב, אבל עם כל
הגב... אל תשכחו שהרוסיות לא שם.
זה צריך להיות הבסיס.
אל תשכחו שהרוסיות לא שם, אתה יודע, זה
באיזשהו
מקום... נכון, נכון. מצד שני, קבוצות אחרות כן שם, זה לא כמו שנה שעברה שמחקו להם איזה 4-5 הפסדים, ודרך זה הם הגיעו לפלייאוף. השנה ידענו את הרכב הקבוצות לפני שהעונה התחילה, אבל כן, אם מכבי תל אביב, בוא נגיד ככה, אם מכבי תל אביב הייתה מפסידה בוולנסיה, המצב שלה היה מאוד מאוד בעייתי, כי וולנסיה כבר הייתה פותחת עליה פער, ומכבי תל אביב השבוע עם הכוכב האדום. אם מכבי תל אביב הנצחת את הכוכב האדום, עם 13 ניצחונות, הכוכב האדום הרחק מאחוריה עם 10, אם מכבי מפסידה זה כבר 12 מול 11, זה מתחיל להיות בעייתי, כשהכוכב האדום יהיה ניצחון כפול על מכבי. זאת אומרת, כל משחק עכשיו בעיקר מול היריבות הישירות שם בבטן של הטבלה, זה משחק עם משמעות כפולה.
טוב, בוא נעבור להפועל חולון, מנצחת בדרי בין 93-87, יופי של משחק לשון דוסון, ובכלל חולון באה מוכנה למשחק הזה, הפועל תל אביב באה רכה, ג'קובן לא היה בסיו, את התוצאות ראינו על הפרקט, באו נפוחים קצת גם.
כן, אנחנו רואים בעצם כאילו את המורכבות הזאת של קבוצות שמשחקות באירופה ונמצאות בשלבי הכרעה או מתקרבות לשלבי הכרעה, וכמה קשה או לפעמים עוזר לרדת מהאולימפוס הזה ולהגיע לליגה שלנו. חולון רק ביום רביעי הפסידה בבית להפועל ירושלים, שזה הרבה יותר מסתם הפסד, משחק שמרחיק אותה מאוד מרבע הגמר, ו... אוהדים חיכו בחוץ לגודס, והם לא הצליחו שם לחבר שתי התקפות עם צהר, ובאים קבוצה הישראלית היחידה בעצם שניצחה עונה בדרייבין, את הפועל תל אביב. מצד שני, הפועל, אחרי עוד השגה ביורוקאפ, עם נחיתה קשה, וג'קובן, אתה יודע, זה קצת מתחיל להצבן שאנחנו חוזרים על עצמנו, אבל התקופות האלה שלו, אני מבין שיש לו איזושהי מגבלה שוב בכתף עכשיו, לא זרק בכלל עשה, עכשיו זריקה אחת לאורך כל המשחק. הפועל תל אביב הוכיחה כבר שהיא יודעת להתגבר על משחקים לא טובים של ג'קובן, הפעם היא לא מצאה את הדרך לעשות את זה, אבל אתה יודע, אין טוב בלי רע, פרדי בורדיון, שהכניס את המשחק אתמול, יעדר חודשיים, והפועל חולון תצטרך להסתדר בלעדיו, עם סגל ישראלי, שהוא גם ככה קצר, עכשיו הוא מתקצר עוד יותר.
גלבוע גליל, אחרי 11 הפסדים, מפרג את הפועל חיפה, 85-67.
כן, אתה יודע, שמעון פרס זל היה אומר שגם שרון מקולקם מראה פעמיים ביממה את השעה הנכונה. אז גלבוע, תצטרך להוכיח.
אני מייחס את זה לאריאל, אתה יודע, אריאל בא, הכניס שם איזה משהו, איזה סוג של אמונה.
כן, יש איזה שהם ניצנים של אופטימיות, הם יצטרכו לגבות...
לא, אבל זה חתיכת ניצחון גם, זה הפרש, זה 17-18 נקודות.
הפרש פה כרגע...
אנחנו נדע רק בדיעבד כמה זה מעיד על גלבוע וכמה זה מעיד על הפועל חיפה, כי הפועל חיפה, נזכיר, יש לה שבוע קריטי, שבוע הבא, גביע המדינה, חצי גמר עם הפועל ירושלים, ג'סטין טילמן מצטרף, ואמור לחזק את הקו הקדמי הרעוע שלה עם הפצועים והמשוחררים, ו... אנחנו נקבל תשובות מהירות מאוד בדבר הזה.
כן, גלבוע גליל אחרונה עם 3 ניצחונות, יש לה את אילת מעליה ואת קריית אתא עם 4, קריית אתא מחר בכפר בלום מול גליל, אנחנו נראה מה קורה שם. הרלה, תודה.
תודה חברים, שבוע טוב.
מוטי וניר, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה נשמע לי צרוד, אבל אנחנו ננסה לא להטריד אותך יותר מדי. שידרת אתמול את המשחק בקריית שמונה, גם היה שם קר. חטפו בראש 0-3 מביתר ירושלים, משחק חד צדדי. מחצית ראשונה עוד איכשהו הקריה גמגמה, אבל חצי שני זה היה באמת ביתרי בלבד.
כן, בהחלט. מחצית ראשונה עוד היה די שקול, קריית שמונה הייתה במשחק, אבל... אני חושב שאם אתה מסתכל בסוף על כל המשחק הזה, מה שעושה את ההבדל, יש כמה הבדלים, אבל אולי ההבדל הגדול, זה הזרים. קריית שמונה בעצם משחקת בלי זרים. וביתר ירושלים, שני זרים בהתקפה שעושים את כל ההבדל בקבוצה, תומה בקישור של...
תומה זה נראה לי גם כן, אתה יודע,
הצלחה. ירושלים, קשר דינמי, נייד, טכניקה מצוינת, כדורי עומק טובים, ושני החלוצים שכבר, אתה יודע...
צריך להגיד גם, אתה יודע, שיש לך את הבוקסיס שמחבר את כל החבורה הזאת, שחלקה הגדול עמד בתחילת העונה, ואתה יודע, אמרו שביתר יורדת ליגה, אם, 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 גם עם הספריה.
אם אתה כבר הולך לבוקסיס, אז צריך ללכת מאחורי הבוקסיס, כי מאחורי הבוקסיס עומד אברמו.
נכון, נכון, נכון.
שהביא את כל הספורה.
מי שנתן לבוקסיס את האפשרות, שיהיה לו את הכלי נשק האלה, זה אברמוב, וזה כל הכבוד לאברמוב. ומעבר לזה גם, אני חושב שאתמול, פעם ראשונה מתחילת העונה, ואני מזכיר לכם תבוסות של 5-0 ו-4-0, הגנת ברזל, גני...
עדיין ביתר ירושלים 39 שערי חובה, אתה יודע, הכי הרבה בליגה.
לא מוחקים גולים מתחילת
העונה,
גולים שקיבלו נשארו.
נכון, אז עדיין הם בצרות, מה שנקרא, בקטע הזה.
נכון, אבל אתמול ראית שלושה בלמים, שקטים, סוגרים טוב, לא שהיה להם הרבה עבודה מול קריית שמונה, אבל מה שהיה להם הם עשו טוב, וכמו שזה נראה ביתר במומנטום של פלייאוף עליון וקריית שמונה, לדעתי הולכת למאבקי הישרדות מאוד מאוד קשים, גם בגלל נאיביות, אני לא יודע איך קריית שמונה בינואר לא הבינה שחסר לה לפחות שני שחקנים מנוסים יותר, מבוגרים יותר אפילו, שמישהו ינהל את כל החבורה הצעירה והמוכשרת,
כן.
שלא יודע מי תספיק.
בוא נעבור להפועל ירושלים שמפסידה בית די 0-2 מכבי נתניה. היא הייתה במשחק חצי ראשון, בחצי השני זה היה באמת נתניה די לבד, והפסד עוד הפסד, מה שנקרא.
כן, אני לא ראיתי את המשחק, כי זה היה כשאני הייתי בקריית שמונה, אבל זה שתי קבוצות עם מומנטום שוני לגמרי. נתניה מתחברת מחדש וממשיכה, מתחילה להלהיב כמו בשנה שעברה בהרבה משחקים. הפועל ירושלים לא מזכירה את הקבוצה שהתחילה את העונה. להפועל ירושלים בעיניי יש בעיית הפקעה, אני שידרתי אותם פעמיים בחודש האחרון, למרות שהם לפעמים משחקים לא רע, הם מאוד מתקשים להגיע למצבים ולעשות שערים, וזאת בעיקר הסיבה שפתאום דרדרה אותם למצב שהפלייאוף העליון בכלל לא בטוח.
Okay. ויכול מה גם להיות, צריך להגיד את זה, שהיא צברה נקודות בתחילת הדרך, כדי לא להסתבך בהמשך בתחתית, והמקום שלה הוא בסוף ייגמר ב-8-9 כזה, ולא פלייאוף עליון, הפועל ירושלים, כל הכבוד. אתה יודע, גם לא מציגה כדורגל כזה גדול. לא בתקופה הזאת, זה גם לא בתקופה...
בסיבוב השני לא.
לא, גם בסיבוב הראשון, הניצחונות שלה, אני זוכר.
לא, בראשון היה לה יופי של משחקים.
אוי, יופי, היו לה ניצחונות, יופי של ניצחונות.
היו לה ניצחון, לנצח את מכבי חיפה, 3-0, גם שבליגת אלופות. אתה יודע, וזה לא אותן כוחות. אני חושב שזה משחק טוב, אני במקרה צפיתי בו.
כן. אי אפשר לבטל את מה שהפועל ירושלים עשתה בחצי הראשון של העונה, וזה הביא אותה באמת לצמרת, את כל העונה מקום רביעי, אבל עובדה שמאז שחזרנו מפגרת המונדיאל, הפועל ירושלים לא מתפקדת, ולאט לאט הגובה הזה נוסק למטה, ואם היא לא תתעורר עכשיו, כי זהו, זה עכשיו, אז היא תמצא את עצמה בפלייאוף התחתון.
ראית את נס ציונה באר שבע, באר שבע מנצחת 1-0, משחק סולידי שלה, אתה יודע, אבל עשתה מה שצריך, למרות שהמשחק באמת היה קשה לצפייה מצד שתי הקבוצות.
כן, אבל אני חושב שבאר שבע, כמו שאני אמרתי בלא מעט הזדמנות, כל הזמן אמרו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ואני התעקשתי שזה גם באר שבע, ואני חושב שגם כשאתה מנצח במשחק לא טוב, רק 1-0, אבל מנצח, זה עוד יותר מעיד על הכוח שלך, ולפועל באר שבע יש סגל עמוק, יש לה קבוצה עם הרבה אופי, יש לה משחק חסר, אמנם לא משחק קל בסכנין בחוץ, אבל עוד משחק שיכולה לחזור ממנו עם עוד 3 נקודות, ומי שלא ספר את באר שבע, שצריך להתחיל לחשוב ולהבין, שבאר שבע כן תהיה גורם במאבק על האליפות.
ומכבי תל אביב משאירה 2 נקודות, למעבדת 2 נקודות, תיקו אחת עם סכנין עם 10 שחקנים,
מידה גדולה מאוד של מכבי תל אביב. שוב, גם אני לא אדבר על המשחק כי לא ראיתי אותו, אני רק יכול להגיד שבין השורות של הכותרות היום, נזכרתי קצת בשנות ה-80 של מכבי תל אביב.
נכון, נכון, נכון.
כי פתאום כל מיני הקיצות למאמן.
ושחקנים עונים בתקשורת.
אז אני אומר, אז היום ראיתי כותרות שלא מסמנות לי משהו טוב במכבי, כי...
ושלא מאפיינות את מכבי תל אביב בשנים האחרונות.
בעבר, בתקופה האחרונה, גם במעידות וגם בימים לא טובים, מכבי נשארה סגורה בתוך עצמה, והיום הכותרות היו של, כמו שאמרתי, מזכירה לי ימים לא טובים של מכבי, מקווה שזה חד פעמי בשבילהם, ולא באמת משהו שיקבל תאוצה, ואם זה יקבל תאוצה, אז תהיה בבעיה.
מחר יש לך משחק ראשון כמאמן נוף הגליל בפתח תקווה, מול הפועל פתח תקווה, שהיא בצמרת, ואתה מתחת לקו, הקבוצה שלך מתחת לקו, החתמת שחקנים, אבל זה יספיק כבר? הימים שאתה נמצא שם יספיק כדי לעשות משהו?
תשמע, קודם כל, כל מה שאמרת כמובן נכון, פתח תקווה נאבקת על עלייה, נוף הגליל על ירידה, אני חושב שלמדתי לאורך השנים שבליגה הלאומית בסופו של דבר כל אחד יכול לנצח כל אחד וכל תלוי בגישה.
כן, אבל אתה יודע, 18 נקודות מקום 15 נגד 1-2 למעלה, זה אתה יודע, להגיד את זה, אני מבין מאיפה אתה אומר את זה, להעביר איזה מסר לאלה ששומעים אותך.
אני לא אומר את זה משום מקום, אני לא מעביר מסר לשחקנים, אני אומר את מה שאני חושב. שבוע שעבר מכבי חיפה שיחקה בני ריינה. אם תביא לי בן אדם אחד במדינת ישראל שחשב שיגמר 0-0.
כן, אבל זה לא אומר שהרמות, זה לא אומר שהרמות הן אותן רמות, זה מה שאני אומר.
בסדר, הפערים בין מכבי חיפה לריינה בעיניי יותר גדולים מאשר הפערים בין הפועל פתח תקווה לנוף הגליל. קרמונזה, קרמונזה לא ניצחה משחק אחד בליגה האיטלקית השנה. היא תוך שבוע העיפה את נפולי בנפולי ואת רומא ברומא בגביע.
כן. זה מזכיר לי את הפועל רמת גן ב-2003.
הכל יכול לקרות, הכל תלוי בגישה של השחקנים. סך הכל בנוף הגליל יש סגל שחקנים לא רע בכלל. אני לא בא לידי ביטוי, לא הצליח להפיק מעצמו כלום. אתה יודע, צריך לנסות ולהאמין.
מוטה ללך שתי גוגל מוגל, שתהיה מוכן מחר לצרוח במגרש, תהיה לי בריא וחזק, בהצלחה.
תודה, תודה.
לפני שאנחנו מתקדמים, מחצית בלונדון, טוטנהאם ביתרון 1-0 משער של ארי קיין על מנצ'סטר סיטי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, אז אמרנו מוטי וניר, אמרנו גם ליגה איטלקית, הדרבי של מילאנו, אינטר מול מילאן, מילאן כבר לא תהיה אלופת איטליה, זה די ברור שהשנה הזאת תהיה נפולי, השנה עם מילאן בכלל תהיה בין ארבע הגדולות, אינטר מקום שני עם 40 נקודות, מילאן מקום 60, 38 נקודות, ניצחון ביתי של אינטר 1.80, תיקו 3.10, וניצחון חוץ של מילאן 3.35, בכל מקרה, יופי של קרב. יוני, אמור שלך?
אינטר.
אינטר ניצחון ביתי.
איקס.
איקס. אני חובר ליוני, אינטר נמצאת בחושר טוב בהרבה, וגם הביתיות לטובתה. ליגה צרפתית, מרסיי מול ניס, מרסיי מקום שני 46 נקודות, ניס מקום תשיעי 31 נקודות, ניצחון ביתי של מרסיי 1.45, תיקו 3.60, ניצחון חוץ של ניס 4.80 קוף.
אלא, זה קרב ביניהם תמיד, המשחקים האלה. נלך על מרסיי.
יוני?
גם אני הולך על מרסיי, כן. גם, אתה יודע, החסים...
לא, מרסיי גם די צמודה לפריס סן ז'רמן. היא לא תרצה להרשות לעצמה לאבד נקודות. והמשחק העונה, לפחות בספרד, הערב, סליחה, בספרד, משחק שבו ברצלונה יכולה לפתוח פער... בשלב די מוקדם העונה של 8 נקודות על פני ריאל מדריד בצמרת, זה בוודאי קורץ לה. ברצלונה מארחת את סיביליה, ניצחון ביתי של ברצלונה ותהיה 56 נקודות, סיביליה כעת מדורגת במקום ה-14 עם 21 נקודות, ברצלונה פיבוריטית ובגדול, ניצחון ביתי של ברצלונה 1.20, תיקו 4.90 וניצחון חוץ של סיביליה סופר מפתיע, 7.20, כאמור גם טקו, זה חתיכת הפתעה, 4.90. קוף.
ברצלונה.
ברצלונה, all the way. יוני?
גם, כי אתה יודע, אחרי ההפסד של ריאל מדריד, היא תרצה אולי לגמור את הסיפור, ו...
לא יודע אם הסיפור ייגמר, אבל זה לא, בהחלט משמעותי.
אני אומר,
שמונה נקודות.
זה משמעותי.
זה כואב.
זה כואב.
זה בעיקר בגלל שריאל נראה בשמונה,
זה אחת שיודעת לקחת אליפויות בספרד, אני אומר ברצלונה.
טוב, אז אנחנו פה תמימדיים לאחר האות, נצא לפרסמות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
פזרנו. התחדש המשחק, התחדשה המחצית השנייה. טוטנהאם עדיין ביתרון על מנצ'סטר סיטי. סירי אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר.
אז באיטליה יש שם את הדרבי של מילאנו לאינטר, אינטר מארחת, שידור ישיר בספורט אחת, ב-21:40, 20:10, אמור להיות יופי של משחק, אבל מילאן שלך קצת מג'עג'עת, קצת הרבה.
אם יהיה 5-0 לאינטר, אז עדיין יהיה יופי של משחק, לא?
אני לא חושב שיהיה 5-0.
אני גם מקווה שלא יהיה 5-0 לאינטר, זה בטוח.
שמע, זה הדבר היחיד שמעניין עכשיו בליגה, אתה יודע, הדרבי הזה אחרי שנאפולי כבר הוכרזה למעשה אלופה.
האמת שכן, כרגע נאפולי עם 16 נקודות פער, בוא נגיד פוטנציאל של סוף המחזור הזה, אז נקטן קצת, ל-15 במקרה של טקו למשל בדרבי, או שוב יחזור ל-12 נקודות, 13 נקודות זה עדיין פער מטורף מאוד, מה שנאפולי עושה, אבל אם נתייחס באמת לדרבי, אז מילאן באמת מגיעה בתקופה נוראית מבחינתה, 4-0 מול לאציו, 5-2 מול סאסוולו שהיא ספגה, היום אפילו המאמן, עד כדי כך נראה לי נואש, שהוא מנסה לעשות איזה שינוי במערך, ואת רפאל לאו, שחקן אולי הכי טוב שיש לנו בסגל, שיש למילאן בסגל, להוריד אותו שוב לספסל, כדי לזעזע בעיקר, סיטואציה לא טובה, אבל גם צריך לומר בצד השני, אינטר היא אמנם מנצחת, אבל היא מג'עג'עת בתוצאות שלה, והיא חוטפת שערים, היא כמעט ולא שומרת על שער באמת נקי, אז אמנם יש לה את לאוטרו מרטינז, שנמצא בכושר מפחיד, באמת מפחיד, אמנם לא מפסיק לכבוש שערים, אבל זה לא ששתי הקבוצות נמצאות פה באיזשהו סי, במיוחד מה שקורה עם נאפולי, שאתה מסתכל למעלה, ואתה רואה את
הפעם. נאפולי זה יופי של דבר, 3-0 על ספציה, אבל באמת, תשמע, הקבוצה אולי הטובה באירופה היום.
אני חושב שהיא הקבוצה שהכי כיף לראות אותה באירופה, לפחות מה שגם, זה מה שראינו בשלב הראשון של ליגת האלופות, ויקטור אוסימן כבש היום עוד 2 שערים, הבן אדם הזה כבש ב-17 משחקים, 16 שערים, זה כמעט כל משחק גול, השיתוף פעולה שלו עם חוויץ' הכבר הצחליה, הוא מדהים, נאפולי ממש מעל הליגה.
הוא ירק קצת בתפוקה, נכון, הגרוזני?
עוד פעם?
הוא ירד קצת בתפוקה מבחינת שערים.
אז היום הוא חזר, גם כבש וגם בישל. זה העבודה שלו. תראה, השחקן הזה כבר הצחל לי, זה אחד הדברים הכי משוגעים שיש. זאת אומרת, בין 21 בסך הכל, 8 שערים מ-17 משחקים, תוסיף לזה עוד לדעתי עוד איזה 10 בישולים, הוא כבר בדאבל דאבל שיש לו העונה הזאת באיטליה. אבל הממוצע דקות שלו, הוא כמעט באזור ה-65-68 דקות, הוא ממש ירד בממוצע דקות שלו, זאת אומרת, הוא שומר על זה לא כל העונה, אין לו כושר ל-90 דקות, זה מדהים השחקן, זה כל פעם מחדש הוא יוצא ומפנה, ויכול להיות שגם זו הסיבה ששומרים אותו ככה בכושר, היו לו כמה פציעות בגב קצת שהטרידו אותו, אבל נאפולי מאוד מנסה לשמור עליו לקראת השלב הבא בליגת האלופות, נאפולי פוגשת איינטראכט פרנקפורט, בליגת האלופות בשמינית הגמר,
לא כזה מסובך בכושר של נאפולי.
בדיוק, היא קבוצה שהיא בהחלט יכולה לעבור אותה, בהחלט כן, יכולה גם. לעבור אותה. ולהגיע מבחינת נאפולי לשלב רבע גמר ליגת האלופות, ועוד לקחת אליפות באותה עונה,
כן.
זה יהיה משהו חולני לגמרי. רק תתארו לכם מה הולך לקרות בעיר הזאת, בדרום איטליה, ביום שהיא תוכרז כאלופה. אני מבטיח לכם, זה יהיה...
זה לא קרה מאז דיאגו, נכון?
לא הייתה אליפות מאז דיאגו, לא. כן. היו תארים של גביה, אבל כן. אליפות לא, זה מאז דיאגו לא קרה.
תגיד לי איך... איך ססואלו מנצחת 1-0 את אטלנטה? אני הרזקתי מאטלנטה, הייתה לה תקופה בליגת האלופות שפשוט נהניתי לראות אותם, הגיעו לרבע גמר.
כן, גם השנה האמת, אטלנטה היא קבוצה שכיף לראות אותה ברמת הכדורגל שלה, ברמת השערים שלה. ההפסד הזה, מכיוון שהיא היו לה הרחקות, היא חטפה הרחקה די מוקדם יחסית, והצליחו להצליח להפתיע את הססולות. תראה מה קורה כשמנצחים את מילן 5-2, אז פתאום אתה על הגל לגמרי, הססולות הצליחה לנצל את זה, כי היא הייתה באמת בתקופה נוראית. קורה בעיות, אטלנטה היא לא קבוצה בו, כמו הקבוצה שהייתה בליגת האלופות ברמה שלה, היא קבוצה פחות טובה, הרבה מאוד חילופי שחקנים שהיו לה, אבל בהחלט כמה שחקנים צעירים. אגב, הליגה הזאת לגמרי נשלטת ברמת שערים על ידי ניגרים, עוד שחקן שכדאי לשים דם לב ולשמור את השם שלו, זהו עמדולה, אדמולה לוקמן, ניגרי בן 25, שנולד באנגליה, כבר 12 שערים ב-20 משחקים, הוא באמת אחד המצטיינים, הוא וויקטור אוסימן, שניהם מובילים את הליגה בכמות הגולים, אז גם אטלנטה...
בוא נדבר על זה. הוא הגיע לקבוצה שרצה, אתה יודע.
זה נכון, אבל מה שכיף באטלנטה ומדהים, זה כל פעם מחדש היא מצליחה לגלות כישרונות, שאחר כך היא מוכרת אותם בהרבה כסף. זה ממש ככה, כל הזמן מביאה עוד שחקנים, ועוד שחקנים, ועוד שחקנים, שאתה אומר, וואו, מאיפה מחלק סקאוטי מטורפת, באמת.
כן, זה שחקן בן 25, לא תגיד לא היה ברדאר, מתחת לרדאר.
בדיוק, ושחקן שבגיל 25, והוא קבע שהכי הרבה שערים בקריירה שלו, עונה של 6 שערים בלסטר, 6 שערים בלבד. אז כן. עכשיו הוא כבר עם 12 ב-20 משחקים, ויש עוד 18 משחקים.
רומא מתוששת מההדחה בגביע.
רומא זה
2-0 על אמפולי. קרמונה זה סיפור מדהים, אבל נדבר על רומא.
אני אומר, סיפור, כן, וגם אנחנו, רומא סיפור מדהים, כי היא נכנסת לתוך הרביעה הראשונה, והיא כבר מה שנקרא, הופכת, תהפוך תכף לחברה קבועה שם, כל הסיפור מן הסתם של מינוס 15 ליובנטוס, מכניס אותה לאזור הזה, מוריניו מנצח משחק, שאלו איזשהו מוקש גם אחרי מכה שהם קיבלו בגביע, הם הפסידו לקרמונזה 2-1 בבית, עוד היה לפני זה תפסד לנפולי 2-1, שני הפסדים רצופים, הצליחו לחזור כמו שצריך, אבל הסיפור בנפולי זה באמת האיש שהגיע מיובנטוס ועושה קסמים, פאולו דיבלה, עם שני בישולים גם במשחק הזה, קוסם אמיתי דיבלה, כמה שמצליח להתחבר, ומוריניו גם נותן לו את, 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 את המפתחות לקבוצה הזאת, שזה הדבר היפה, ארגנטיני, פשוט בעונה קסומה עד עכשיו, של 7 שערים, 6 בישולים כבר, ותמי אברהם שחוזר לכבוש שערים, 6 גולים העונה הזאת. רומא נראית טוב, לצד אבל היא, הפוטנציאל שלה, אבל הוא מה שנקרא לתת 2-0, וקבוצה קצת יותר גדולה, אם זה הנפולי למשל במשחק אתמול, היא נותנת 6. אבל זה מה שרומא יודעת לתת, ה-2, וקצת לסגור אחרי זה, וקצת אפילו ללכת טיפה אחורה, אבל הניצחון הזה בהחלט עושה לה ממש טוב, וגם היא, יש לה את אוסקר גלוך בליגה האירופית, את זלצבורג.
אקרמן, מה מתחדש או מתקדם בעניין של יובנטוס, שאתה יודע, אני רואה שלא מרפים ממנה, זאת אומרת 15 נקודות הופחתו, וממשיכים איתה עם כל הקטעים של המס, עם התשלום השחקנים שלא הוא עבר לרשויות.
בדיוק, זה בעצם הסיפור הבא מבחינת הכתב אישום שהיא אמורה לקבל. זאת אומרת, יש לנו כמה מדרגות עכשיו, אנחנו קודם כל מחכים לראות את הערעור שלה, זה אמור להיות לדעתי עוד שבוע, הערעור של יובנטוס על המינוס 15 שהיא כבר חטפה, ולראות האם באמת מחזירים את ה-15 נקודות, או שם העונש הזה נשאר על כנו, כי אין המתקה באמצע. זהו הכל או כלום בקטע הזה, ולראות מה באמת הולך להיות עם החוזים, והחוזים שלה, עם המס שלו שולם, תנאים סוציאליים, כל מה שהיה בקורונה, שהם דיווחו החוצה שהשחקנים מבטרים על מזכורות, והם תכלס עשו איתם מה שנקרא הסכמים כפולים, וכן שילמו להם בסופו של דבר את אותם מזכורות, רק בחלק מהסכומים, בסכומים קצת אחרים בניקוי המס. זה עוד לא הגיע לרמת הכתב אישום, מבחינת התובע האיטלקי, תובע גם של ההתאחדות, וגם מן הסתם תהיה פה תביעה אזרחית, אבל יכול להיות שייקח קצת זמן, פה הבירוקרטיה היא טיפה יותר קצת.
יש פה גם קטע פלילי, לא רק אזרחי.
לגמרי, קטע פלילי, כי ברגע שאתה מדווח לבורסה על דברים שלא באמת קורים, אז זה הונאה אמיתית הסיפור הזה, ואנשים שם יעמדו, זו גם אחת הסיבות שכבר בחודש נובמבר, כל ההנהלה של יובנטוס התפטרה, ממש כולה, מניאלי, מדווד, פרטיצ'י, כל השברה, וליובנטוס אחת הסיבות שאולי מתקשה כרגע, זה מכיוון שיש לה הנהלה חדשה שאין לה מושג, היא נכנסה בבומבה אחת ברגע אחד, גם ברמה הספורטיבית, גם ברמה הניהולית, צריך לתת לאורחי דין אפילו אולי חדשים פתאום להכיר את כל הסיפור הזה, היא בסיטואציה לא פשוטה.
על הכיפאק, סירי אקרמן, המון המון תודה.
תמיד בכיף איתכם.
אנחנו עכשיו NBA סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב משובח, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, גם דני עושה יופי של הופעה במשחק בניו יורק, בברוקלין יותר נכון, אבל מה שנקרא, הוויזרדס משכילים להפסיד 123, 125, 23 נקודות של דני עם חטיפות ואסיסטים וריבאונדים ויופי של ערב מהקו. 7-11, שני סלי 3, אתה יודע, התקציר היה פשוט עמוס בו, אבל עדיין, אתה יודע, הג'וניור, וסרסן ג'וניור, לחזור שני משחקים שאתה מוביל בהם ב-20 הבדל, פורטלנד וברוקלין, ועדיין להשאיר את הניצחונות, קצת קשה לי עם זה.
תראה, קודם כל, העונשין דווקא הוא כן הגיע ל-12 זריקות, קלה רק 7 מתוכן, זה לא אחוז כל כך טוב, ודווקא מ-3 היה מצוין עם 4.
זה שהוא הגיע ל-12, זה אומר שהוא עשה עבודה.
כן, כן, הוא נותן עבודה, הוא הרבה יותר אגרסיבי בשבוע, שבועיים האחרונים, זה ההליכות שלו לסל, הוא חותר למגע, הוא לא מפחד, היו באמת, שיא הקריירה שלו בזריקות עונשין, לפני כן היה 6, ובשני, בשבוע וחצי האחרונים, משחק אחד של 11, משחק אחד של 12, אז הוא באמת יותר אקטיבי והרבה יותר יוזם. אנחנו סוף סוף רואים את דני קומן, אמרנו, תיזום יותר, תיזום יותר. אגב, אפילו במשחק הגרוע שהיה לו נגד פורטלנד, הוא כל הזמן יזם, הוא כל הזמן הגיע למצבים, הוא כל הזמן, הוא פשוט לא קלע אותם, הוא היה רע מאוד התקפית, אבל הוא יזם. אנחנו זוכרים שהיו משחקים של 30 דקות.
אבל זה דני אחר בחודש האחרון, לא?
כן, כן.
מה קרה שם? מה, מי, מו? איך זה פתאום? כן.
הוא הבין שזה הזמן שלו לפרוח, וזאת ההרגשה שנתנו לו שם.
יש הרבה שחקנים שמבינים שאם הם לא יפרחו בשלב מסוים, אז הם ילכו...
יוני, אבל זה בלי ברדלי ביל ובלי קוזמה ופורזינגיס...
זאת אומרת, פינו לו קצת הבמה.
פינו לו, הוא לוקח את זה.
שבוע שעבר הוא נתן את המשחק הכי גדול שלו בקריירה השנה של שבוע שעבר נגד סן אנטוניו, הוא נתן כשביל קוזמה ופורזינגיס קשירים, שזה משהו שלא קורה הרבה השנה, ובאמת הלילה הם שיחקו בלי ביל וגם קוזמה נפצע באמצע, אז גם הוא צריך לקחת יותר אחריות, אבל בעיקר מה שקרה שם שגם ברמה המנטלית משהו השתחרר, והטרייד של רויה צ'ימורה בכלל להפך אותו ללידר של החמישייה השנייה, לבן אדם שלוקח עליו את רוב האחריות ונותנים לו הרבה יותר חופש לקחת כדור ולרוץ איתו קדימה. מזה גם הכינוי הטורבו, שוב, זה הגיע מתוקי, אבל האפשרות לרוץ קדימה ולהוביל מתפרצות עם הגודל שלו, סוף סוף בוושינגטון מבינים שזה משהו ייחודי שיש לו, הוא עושה את זה יותר טוב כנראה מכל שחקן אחר בקבוצה, והוא עושה את זה מצוין. ומשם הגיע ביטחון עצמי, וסוף סוף אנחנו רואים את הפריחה שקיבלנו.
בואו נדבר על גולדן סטייט 119, דאלאס 113.
כן, ואנחנו ב... זה היה משחק שהתחיל במקור, זה היה אמור להיות מאצ'אפ של סטף נגד דונצ'יץ', אז התחלנו אותו בלי דונצ'יץ' וסיימנו אותו גם בלי סטף. לוקה ככה היה ב... עוד שוב הקרסול, בערך פעם שלישית או רביעית העונה שנדפק לו הקרסול, והפעם הוא עוד פעם קיבל משחק מנוחה, עוד פעם לא נראה כמו פציעה חמורה. מה שכן, סטף נפצע ברגל, ואנחנו מחכים לתוצאות של הבדיקת MRI, אבל דווקא זה יכול להיות משהו שישביט אותו, אולי אפילו גם ימנע ממנו.
למה לא נותנים לו יותר מאשר משחק מנוחה? כי אתה רואה, הוא לא מצליח להתגבר על הבעיה. תשמע, הוא לא שוקל מעט, הוא ילד גדול, ואתה יודע, כל הזמן לחץ ועניינים, הוא חייב לתת לעצמו את משחק 2-3, נכון שהצוות יודע יותר מאשר אני מקשקש, אבל בתיאוריה הם צריכים אותו להמשך העונה.
תראה, בפעם השעבר שנתנו לו משחק מנוחה הוא חזר וקלה 53 נקודות
נגד. בסדר, אז תראה לך שנתנו לו 3 הוא יקלה 4 משחקים 50 פלוס.
אז שוב, אני ואתה ויוני לא יושבים בצוות הרפואי של דאלאס, ואפשר די להיות בטוחים שהם הכי זהירים שאפשר, אבל בסופו של דבר הנה נתון שיסביר כמה דאלאס צריכה אותו. במשחקים בלי לוקה המאזן של דאלאס 0-7, וכמעט בכל פקטור התקפי והגנתי הם במקום האחרון בליגה.
זה קבוצה של איש אחד.
קבוצה של איש אחד, וכרגע במערב שהוא כל כך צפוף, מספיק שלוקה עכשיו בחוץ, לא יודע, שבוע, לא אומר חודש, חצי עונה, שבועיים, שלושה, ודאלאס יכולה ליפול למקום 12-13.
כן.
הם צריכים אותו.
מילווקי, 123, מיאמי, 115.
יאניס, 35-15-11, האיש בקושר מצוין. מידלטון ממשיך לחזור לעצמו ולהראות דברים מעודדים מהספסל, עם עוד הצגה טובה, והוא נותנים לו להיות עבדיה, להוביל את החמישייה השנייה כרגע, כן. אז באמת מילווקי חוזרת לעצמה לאט לאט ונראית יותר ויותר טוב. יש לה גם שני הצגים באולסטאר, גם יאניס, גם מהולידי. אז כן, הבקס ברצף הניצחונות הכי ארוך בליגה כרגע עם 7.
אגב אולסטאר ארדן כועס, אני חושב, אני גם חושב שהוא כועס בצדק, אתה יודע, כי בסך הכל תשמע, לא ספרו אותו וחבל, זה כאילו הלכו עליו.
תראה, בסוף מי שבוחר את המחליפים לאולסטאר זה המאמנים, כן? המאמנים מחליטים איזה שחקנים הם הכי טובים ואיזה שחקנים הכי תורמים להם, ולכן אנחנו מקבלים דברים. בסוף שאומרים למה השחקן הזה לא נכנס לאולסטאר, צריך להסתכל על הסגל ולהגיד את מי כן הייתם מוצאים. אז אני ספציפית הייתי מוציא למשל את דמר דה רוזן, אבל דמר דה רוזן נותן עונה אינדיבידואלית מצוינת, מספרים לא בפחות טובים של ארדן ובהרבה מובנים גם יותר טובים. אז בסוף זה עניין של העדפות של מאמנים. אני גם חושב שארדן היה צריך להיכנס, אבל שוב, זה לא... הוא לא אחד הגרד, הוא לא ברמה של חמישייה עונה, אז כן. ברגע שאתה מגיע למחליפים, אז דברים יכולים לקרות. גם אלי ברטון, גם ג'לן בראון יותר טובים.
כן, עוד משחק אחד שאני חייב לשמוע ממך, ניו אורלינס, 131, לייקרס, 126, תקשיב, זה, ניו אורלינס זה חצי קבוצה.
האמת שדווקא הם פתחו פעם עם שלושה מהבעת הכוכבים שלהם, נון ולנצ'ונס נפצע באמצע, אבל ברנדון אינגרם, הוא רואה את הלייקרס שביטרו עליו לפני ארבע שנים כדי להביא את אנטוני דייביס, הוא נדלק, ואנחנו רואים אותו כבר נותן כמה משחקים גדולים נגד הלייקרס, והלילה עשה 35 נקודות, נעזר שם בטרי מרפי במקולום. ניו אורלינס באמת לא נראתה טוב, אבל כשאינגרם טוב, אז הם כן קבוצה טובה, והלילה אינגרם היה מצוין, ולברון רק 36 נקודות מהשיא של קרים. יש לו המשחק הבא נגד אוקלאומה סיטי בבית, נמכרים שם כבר כרטיסים בסכום 5 ספרתי, ואחר כך, אם לא שם, אז נגד מילווקי, הקבוצה המקורית של לואי אלסינדו, ולא הזכרנו את ידידנו קיירי. אז
טוב, דבר, עלה כבר נדבר מחר, כי יהיה הרבה מה לדבר.
יאללה.
המון תודה. הג'ודוקה פיטר פלצ'יק היה בפיגור של וזארי, אבל הצליח להפוך את הקרב ולהשיג איפון, ולהשיג גם מדליית ארד בגרנד סלאם של פריז. הנבחרת מסיימת עם שלוש מדליות, זהב לשריר, ארד לפרימו וארד לפלצ'יק. חזרנו, לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
בסדר, אז באמת אברטון עושה את העבודה בשביל, עשיתי מנצחת את ארסנל, אבל עשיתי בפיגור כרגע 0-1 בלונדון אצל טוטנהאם, דקה 68 משער של ארי קיין, אז גם שנותנים מתנות, צריך לקחת, צריך לדעת לקחת.
נכון, אבל טוטנהאם תמיד עושה בעיות לסיטי, לפחות פעם בעונה, ובשנה שעברה היא הרי עשתה מהפך וניצחה אותה 3-2 דרמטי, פה היא מובילה 1-0 עם ארי קיין, וזה לא מפתיע.
כן, גם בוא, שכנר, טוטנהאם רוצה כרטיס לצ'מפיון.
טוטנהאם היא קבוצה חזקה, זה שהיא מפשלת הרבה, זה נכון, אבל בסך הכל היא קבוצה, שלא מפתיע, ניצחון של הסיטי לא יפתיע אף אחד, כי זה קרה גם בשנה שעברה ובשנה של לפני, ותמיד לפפ יש בעיות עם טוטנהאם, אתם זוכרים את רבע הגמר הדרמטי לפני שלוש שנים, כשאישרו שער לסטרלינג, ואז פשלו את השער הזה כן. מול טוטנהאם, וטוטנהאם עלתה בקיצור, זו לא הפתעה, אבל יש עוד הרבה זמן, וסיטי עשתה מהפך מול טוטנהאם לפני שלושה שבועות במשחק הקודם ביניהם.
נחכה ונראה.
זה עוד רחוק.
כן, נוטגם עם קיילון נאבס בשער, מנצחת 1-0 את לידס, כבר היה שווה להביא אותו.
כבר היה שווה, תראה, נוטגם ניצחה העונה שישה משחקים, מתוכם חמישה, באותה תוצאה של 1-0, ו... אתם יודעים, זו גם דרך להישאר בליגה, יעילות והגנה חזקה, והיא בדרך לשם, עושה ניצחונות. האמת שרוב קבוצות התחתית ניצחו במחזור הזה, גם לסטר מנצחת, גם אברטון מנצחת, וולפס מנצחת.
מה, וולפס לא סתם מנצחת, היא מנצחת ומפרקת את ליברפול, 3-0.
זה מטורף, עוד מעט נגיע לליברפול.
לא, זה מטורף מה שקורה עם ליברפול, לא מה שקורה עם וולפס.
כן, אבל מילה אחת על התחתית, אני חושב שהעונה 39-38 נקודות להספיקו, אני חושב שרק 40 נקודות ישירו בליגה, קבוצות התחתית.
כן, אבל יש עוד 18 מחזורים, זה המון.
לכן אני אומר, וקבוצות התחתית נמצאות, זאת אומרת, קבוצה מתחת לקו האדום נמצאת עם 18 נקודות, כשיש עוד 18 מחזורים, אז אני מאמין שזה ילך העונה לניקוד מאוד גבוה כדי לשחות, אין קבוצות חלשות מאוד בפרמייר ליג, אבל הסיפור העצוב זה ליברפול. גם צ'לסי אגב נראית רע, אבל ליברפול לא רק נראית רע, אלא אתה רואה שהגלגל הזה לא מפסיק להידרדר, וליורגן קלופ, באמת אחד המאמנים הטובים בעולם, אתה מרגיש שאין פתרונות, זה רק הולך ומחריף, ונכון שליורגן קלופ אסור לגוע בו, אבל השאלה עד מתי, אם זה יימשך כך...
ומה עם מוחמד סלאח, שכחנו לדבר עליו קצת.
שוב, זה הולך יחד, זה הולך יחד. משהו לא עובד בליברפול.
אימפריות קורסות לאט, כן.
זה ממש מה שקורה, וזה עצוב לראות, כי ליברפול היא קבוצה שתמיד טוב לראות בצמרת. אגב, יונייטד הרבה מאוד שנים הייתה בדשדוש כזה, והנה יונייטד מנצחת אתמול. התקרבת 7 נקודות מהפסגה, יש עוד משחק חסר מולי שצריכה להשלים ביום רביעי. תראו, יונייטד יכולה להיות 4 נקודות מארסנל עוד 3 ימים.
מה קרה פתאום לניוקאסל שמשאירה נקודות אצל ווסטאם, תיקו אחת, לא אצל, אלא בבית, מול ווסטאם?
מה קרה שניוקאסל סופגת שער?
כן.
זה לא קרה בליגה מאז נובמבר. אז ניוקאסל, אתה יודע, קורא שסופגים, והמקפייז... קצב צפירת הנקודות שלהם נעצר קצת, אבל הם עדיין במקום שמוביל לליגת האלופות, ויהיה לה קשה לשמור על המקום הזה, אם אתם רואים את טוטנאם, אז יהיה לניוקאסל קשה מאוד לשמור על המקום הרביעי, בכל זאת יש קבוצות טובות ממנה, בינתיים היא עושה עונה מדהימה, אתה רואה, עצם העובדה שאתה אומר מה קרה לניוקאסל,
אני רואה אותה עושה את ליגת האלופות בסיום העונה, אבל בוא נתקדם, למנצ'סטר יונייטד 2-1 על קריסטל פלאס, אבל נלחמו שם, הפלאס לא נתנו להם מנוחה.
אני אומר, הזכרתי את יונייטד, את העובדה שהיא מנצחת את ליד ביום רביעי היא 4 נקודות מהמקום הראשון.
זה לא יאומן.
לא היה, לא להאמין.
לא להאמין.
לכן פתאום כן צריך לקחת אותה בחשבון, ההפסד של ארסנל, אולי ההפסד של
סיטי. ויש עוד הרבה עד לסוף.
לא רק זה, ובשבוע הבא ארסנל זה סיטי נפגשות, ויונייטד כבר שיחקה מול שתיהן, פעמיים. אז בוא נגיד שיונייטד עם ניצחון הליד, במאבק האליפות, לא פחות.
כן. על הכיפק, הנה גם ברנדפורד מנצחת את סאות'המפטון 3-0, אבל אנחנו נסתפק בזה. שכנר, המון תודה, נשתמע מחר.
תודה לכם.
ביי,
בריאות, אנחנו מסיימים, אמרנו לכם איזה סחורה, יש כדורגל, כדורסל, באירופה, מכאן.